עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב. אהלן מליניאק.
אהלן, מה קורה?
לפני שנתקדם, אני אמשיך איתך בפינה היומית שלנו.
כן.
חזרה המשלחת הפרלימפית עם 10 מדליות. תקציב או תקצוב ההכנות הפרלימפיות של המשלחת הזאת היה סכום של 4.5 מיליון.
אוקיי.
המדינה השתתפה ב-400,000 ועוד 440,000.
יפה מאוד.
אה?
יפה.
פחות ב-10%.
תגיד מה רצית. מה חשבת לך? מה העלית על דעתך?
אני לא יודע שהמדינה...
המדינה?
זה, תשתתף ותממן.
כמה היא ממנת? תראה, יש מקומות שהיא ממנת יותר מדי, כל מיני סחירויות דירות ב-20,000 שקל.
לא, 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 אני מדבר בספורט כרגע, אני אמצא לך גם משם. תשמע, אם אני משביט את המוכרת הגרוטה הזאת של הכנף של ציון, כבר יש לי מיליארד, אני פותר את הבעיות במדינה.
יפה. עכשיו, אנחנו הרי מכירים את המפשות הפועלות, במנינו. אני לא רוצה להוציא שם רע. אני חושב שמיקי זוהר זה אחד שבא מהספורט, הוא על יד הספורט.
בסדר, הוא לא לבד, יש לו חשבים וחישובים.
דיברת על המדינה. אז צריך להגיד גם שבערך 4 מיליון, אני סתם זורק מספר, זה מה שהמדליסטים קיבלו.
לא, זה לא קשור.
לא קשור, לא קשור.
יש קרן ההישג.
נכון.
תקשיב, שזה כסף. שם שוריין
של המדינה
למדינה לשיבת המדליסטים במשחקים האולימפיים.
תנסה להוציא מילה טובה פעם אחד.
אני מדבר
הם מספיק דרק.
תקשיב,
ואני יכול להוסיף עוד 1,000.
תקשיב, אני אומר לך עוד פעם,
אבל הם קיבלו.
תקשיב, הם קיבלו, אבל כדי לאסוף את 4 מיליון שהיו צריכים,
מאיפה קיבצו?
לא קיבצו, לקחו אנשים פרטיים שלא רוצים אחד בפרסום שמם. הם תרמו. אתה מבין? המדינה מתנהלת כמו איזה שטייטל מפגרת, שהצרכים שלה, ואני מזכיר לך שלפני המלחמה, אוכלוסיית הנכים כאן הייתה כ-700,000 נכים ונכות. באופנים שונים, כולל נכי צהל וכל הדברים האלה.
פוסט טראומה, הכל.
הכל, 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 הכל. וגם ילדים ותאונות דרכים והכל, יש לנו באמת לא מעט.
השבוע פתאום אתמול ראיתי, פתאום אני שומע, נפל פועל תגידו, אין מספיק הרוגים פצועים ונכים? מה, עדיין פועלים נופלים מקונסטרוקציות?
ואיך 100,000 איש נפצעים בתאונות דרכים, שמתוכם בוא נאמר 25,000 נכים?
זה פשוט בלתי
נסבל. בסדר, אבל עזוב, זה במסגרת הפיגור שלנו, של עם הספר ואומת הסטארט-אפ. אפשר לשבת היום, אתה יודע, אפשר גם במדפסת לעשות בן אדם חדש. כן, לעשות בן אדם חדש, רגל חדשה, יד חדשה, הכל בסדר. אבל בכל מקרה, אתה יודע, את הקטע הזה צריך לפתור לא מה שהיה, אלא מה שיהיה. נוספו כ-10,000 נכים מצהל, רק במלחמה הזו, לא כולל נכים מהנובה.
הם עוברים מעל הבית שלי עד היום, זה כשאתם עוברים יום, ודובר צהל לא מתיר לפרסום, אז תדעו לכם ששום מלחמה לא נפסקה. מסוקים מעל הבית שלי, ממריאים ונוחתים בשיבה בלי סוף.
נוחתים גם באיכילו, וכל תושבי תל אביב רואים אותם באים מהים.
אני את אלה רואים, אני שומע.
לא, לא, אנחנו רואים, רואים ושומעים. אבל צריך להתחיל להכין תוכנית פרלימפית ל8 שנים הבאות. לא כל נכי צהל שיש להם רקע ספורטיבי וירצו להיות ספורטאים יוכלו להיות מוכנים ללוס אנג'לס. ייתכן שהרוב יהיה מוכן לבריסבן. תמיד אני מזכיר לך גם את נועם הטניסאי שנפצע ב-2006, הוא היה מוכן למשחקים הפרלימפיים ב-2012. הטייס. כן, המדליסט זהב מלונדון.
אנחנו מדברים על מדליסטים. לא, אני מדבר על פעילות ספורט.
אבל קודם כל, אבל איך תעשה פעילות ספורט?
אלפים.
מאיפה תבחר? מאיפה תבחר? מה פעילות ספורט?
קודם כל, אתה תמיד מדבר להרחיב את הבסיס, ושיותר אנשים יעסקו בכדורגל והכל. קודם כל, המדליסטים משקיעים בהם הכל טוב ויפה, אבל בבסיס לבנות מתקני ספורט לנכים, לכל מי שרוצה לעשות ספורט, מה יש פה לדבר?
כן, ושיבנו גם מתקנים לספורטאים, מה שנקרא הולכים, אתה יודע, לצורך העניין, גם שם אין כלום ושום דבר.
זה במיון, אתה יודע, אתה מגיע למיון, יש שני
הולכים
והולכים.
אורחים מופיקים, שר פלסנר ועידן זנדני, אחראי על השידור ברדיו 103, שקד וולפין. ברדיו צפון, 104.5, אליף ארג'ון. אורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, ירון זאבי ואחיה דלוק. אנחנו משודרים בכל המדיות, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פותחים בפליטון, שהיה בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, זה היה צריך להיות סטנדאפ קומדי של פינגווינים.
השופט פנדלוביץ'.
אבל זה היה סיט דאון טראג'די, פשוט עצוב, קראתי באמת את כל התכתובת, מה שיצא משם בחדר.
היה לך משעמם.
חדשות, כן, לראות עד כמה אנחנו מפגרים. אז באמת קיבלתי עוד מה שנקרא חוות דעת של מומחים, אנחנו מפגרים. יניד תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה נכחת שם.
מה?
אתה נכחת שם.
לא, לא נכחתי שם, נכח רענן ברנובסקי.
הבנתי. טוב, בכל מקרה, הוחלט שלא להחליט בינתיים.
כן, אבל זה ברור, אתה יודע, שאין החלטה.
רגע, רגע, ברור, כן, זה מעייף נורא להחליט.
יש פה סוגיה מעניינת.
הסוגיה פה...
אתה אומנם סגרת את הפלומבה והחלטת כבר אתמול.
רגע, רגע, רגע. התובע דרש.
מה מעניין?
התובע דרש 0-0 ללא נקודות לשתי הקבוצות.
כמו שאמרנו אתמול.
הפחתה של נקודה לשתי הקבוצות, כי הוא בא עכשיו ואת יודע מבית הלל, רק נקודה.
זה מה שמאפשר לו החוק
כן,
החדש.
כן, והחוק החדש, הישן, באמת, התקנון.
לא, וכל,
זה לא חוק, זה סך הכל תקנה, אתה מבין,
כן,
זה
אפילו לא. כן, לא, ברור, תקנות חוק. החדשות לחוקה. כן,
כן וכל הדרקראי הזה... באמת התבטא באירוע שהפינגווינים הרחיבו עומר ובסדר, נו, אני כבר לא יודע מה רצו לך 15,000 שקל קנס
קופמן משתגע שזה לא 8 עד 10 נקודות
נכון,
הבנתי
הוא הפסקת פעילות
טוב, תשמע, הוא רחמן זה הטבע שלו, להיות רחמן אבל לא הבנתי מה זה להוריד נקודה 0-0
זה...
אחת הקבוצות הורדות לשלוש.
לא, 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 תן לי. תן לי להסביר לך, כי אתה פה תפסוק. הקופמן כבר פסק אתמול.
כן.
הנקודה להוריד זה בלי קשר לתוצאת המשחק. הנקודה, כל אחת תקבל, אחת על זה שפרצו אוהדיה, השנייה על זה שגם קצת פרצו אוהדיה, סכנין,
ופיזוי האימנות. הם לא פרצו, הם ברחו.
לא, ולא רצו לעלות שחק אחרי שהשופט החליט.
זה, כן.
לא, אז זה הסיפור עכשיו. צריך לקבל החלטה. אני אומר את זה פה מ-day one, משבוע שעבר. צריך לקבל החלטה, וזה מה הדיינים יחליטו. האם המשחק מסתיים ב-0-0 ללא נקודות? עזוב עכשיו את הנקודה שכל אחד תרד לה.
אוקיי.
זה שים בצד, עזוב כנסות, עזוב את זה.
אוקיי.
מה תהיה תוצאת המשחק? 0-0 ללא נקודות? או הפסד טכני, וזה אומר שלוש נקודות להפועל באר שבע, הפסד טכני לבני סכנין, כי
כן,
הוא רצה לחזור.
כן.
זה הסיפור.
הבנתי.
בוא עכשיו אנחנו נראה מה יחליטו הדיינים.
אני רק כאן כדי להזכיר ש25 אוהדים של באר שבע, 5 באותו ערב ו20 למחרת נעצרו, בגלל שהם היו מה שנקרא תינוקות של בית רבן.
עכשיו אני יכול לשמוע את אריה? מה אריה אומר?
בוא אני אגיד לך. אני הרי כל החיים שלי בקומבינות, אז אני ישר חושד, למה לא קיבלו את ההחלטה היום? אני צריך לבדוק את ההגרלה של המשחק.
לא, לוקח זמן, ארי, אף פעם לא מקבלים באותו רגע.
בסדר.
אף פעם אין פסיקה באותו רגע.
אבל לפני המשחק הבא, נכון? או לא? קודם יש משחק.
לא, אין קשר. בשבת יש משחק. שבת מכבי תל אביב.
יפה, אז אני שואל אותך.
במשחק אחר.
יפה, הנה, סיבה טובה למשל. לחשוב, לקחת את הזמן למחשבה. כי לקחת להפועל באר שבע, מי מארח?
מכבי תל אביב, אבל הקהל של באר שבע לא רשאי להגיע, בעקבות הנישה הקודמת.
יפה, אז מי שנהנס זה מכבי תל אביב בעצם.
סליחה? 28,000 כרטיסים, מה אתה רוצה?
כן, מכרו הכל?
כן, כן, הכל מכל.
הבנתי, אז אומרת... אז זאת אומרת, פשוט אין אישו חלק מהאוהדים שבאר שבע.
לא, 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 אבל זה אריה, לא הסיפור. הסיפור הוא, איך אתה חושב, סלח לי שאני שואל אותך, אוקיי. כן, אבל מעניין אותי לשמוע, איך אתה חושב, צריך להיגמר המשחק, 0-0 ללא נקודות,
אוקיי.
או שהפסד טכני של סכנין, ואז בר שבע מקבלת 3 נקודות.
יפה, קודם כל, בסוף, זה השופט שהיה במקום, הוא מחליט, לא סכנין, ולא בר שבע, ולא אף קבוצה אחרת.
הוא החליט שצריך לחדש את המשחק.
נקודה, קבוצה לא עלתה לשחק, הפסד טכני, נגמר.
אז בבקשה, אז אתה הפוך לגמרי מקופמן.
אני הפוך.
בבקשה, לא, 100%, אז הנה, יש שתי דעות.
אין דבר כזה. אם זה לא השופט במקום, אז הפקרות מוחלטת מעכשיו.
תקשיב, דעה, אני כבר טוען הרבה שנים, זה כמו רקטום.
לי אגב יש דעה אחרת משניכם.
לא משנה, אנחנו 3 רקטומים, כל עוד הם עובדים.
אתה יודע מה אני חושב שצריך לעשות, אריה? אני הייתי הולך על משחק חוזר בלי קהל.
למה?
כי אני חושב שכשקופמן נותן את הטיעונים שלו, אפשר לקבל אותם. כשאתה נותן את הטיעונים שלך, אפשר לקבל אותם, את אותן. ואני חושב שבמקרה הזה, זה לגמרי 50-50, ולכן אני הייתי יוצא מהקופסה, והייתי מכריע בכל זאת את
המשחק. אין מה לצאת מהקופסה, אבל מישהו מה לצאת מהקופסה.
אתה יודע מה קורה כשיוצאים מהקופסה? או ש...
לא יודעים את הדרך
הזרה. מה דעתך שבן גביר יצא מהקופסה כשהוא עובר באור אדום ונכנס באיזה רמזור? יצא פעם מהקופסה, מה? בגלל שאני שר, אתם...
לא חושב שהדוגמה כל כך טובה. אני פשוט חושב שבמקרה הזה, גם מה שקופמן טוען, וזה יש בזה צדק ועובדה שהטובע זה מה שהוא חושב, שקשה מאוד לבוא לתת עכשיו 3 נקודות לקבוצה שהאוהדים שלה פרצו לחר הדשא בצורה כזאת.
תעניש אותם בצורה.
זה לא רק פרצו, תקשיב, יש הבדל...
גם מה שאתה אומר בצדק, אתה
טוען. אבל זה לא רק פרצו, זה לא רק פרצו.
עם מקלות.
זה לא רק פרצו, אתה מבין, זה גם תקפו, זה לא רק פרצו.
כן, אבל מצד שני, גם אריה אומר דברים נכונים.
והתקיפה הייתה יזומה, אוקיי, כך גם קבעה המשטרה, הייתה יזומה, והטובע ציטט את זה, אתה מבין באמר.
מה עשו לאלה שעשו?
נתנו להם טוסט.
טוסט.
ואמרו להם נשתמע.
יפה, אז אני אומר, זה... שפרצו למגרש, קודם כל, זה עניין של משטרה.
המשטרה כשלה, עד שהמשטרה הגיעה, היו שם מכות רצח, המשטרה נמצאת מחוץ להתאדון, משטרה, כפי שאנחנו יודעים, לא מגיעה למנוע, היא מגיעה אחרי האירוע.
אין בעיה. ושהיא מגיעה... אז אני מבין. אבל אני אומר, אנחנו מגיעים לשורש הבעיה, וזה האחריות השילוחית של הקבוצות להתנהגות של האוהדים. אתה מאמין שגולדר או ינקלה או מי שאתה רוצה, הוא יכול לשלוט עם איזה מישהו נכנס...
גם אלונה לא.
גם אלונה לא, ולא אבו...
אבו יונס.
אבו יונס. אף אחד אין לו. וצריך לרדת מהעניין הזה כבר, ולמצוא איזה פתרון אחר.
הפתרון היחיד שאני רואה... במשחקים מסוג זה, לא בחדר האשדוד, זה נוכחות של 300 שוטרים ביציים ועל קר הדשא. זה הדבר היחיד שאני רואה.
אני מציע דרך אגב שיתחילו עם 10 סמויים.
תמיד יש סמויים. אבל אני אומר עוד פעם, מספיק עם השטיות האלה לסמוך על מאבטחים, שקוראים להם מאבטחים, אבל הם פחות מסדרנים, הם לא יודעים, תבין, אין להם את הקטע פרוץ, הם לא יודעים מה לעשות, כאשר מתחילה תגרה, וראינו את זה.
לא ראיתי באירופה ולא... שיודעים מה לעשות, שפתאום נכנס מישהו למגרש.
אותי, אירופה מעניינת אותי כמו נפיחה.
לא, אבל יש פתרון. אני מסתכל... אני רוצה ללמוד ממישהו.
אני לא רוצה, אין מה ללמוד. אין מה ללמוד, כי אנחנו לא רוצים ללמוד. אנחנו מחוקקים חוקים על גבול הפיגור, כי אנחנו מפגרים.
אז אני אוקיי? פונה אליך, מה אתה מציע?
חוק מציע? הספורט, למשל, לא מאפשר למשטרה להיות בתוך האירוע הלכת, באצטדיוני ספורט. במקום זה מביאים סדרנים בגיל של אימא שלי.
עזוב, okay? עושים רגע סדרנים, אתה מביא עכשיו מאבטר, את איך קוראים לה יחידה?
מגן.
תחת אישים. מגן.
כן.
שים אותם.
שים אותם.
ואני רוצה לראות
כן.
שירוצו 30 אוהדים למגרש, ובוא נראה אותם.
לא, ראית איך הם רצו בחוף אחרי נועה גולדברג? איזה ריצה הם דפקו?
אני חוזר בי מה...
הבנת? בוא נה, הם מיומנים. הם מיומנים.
טוב, אז אי אפשר לעצור.
אי אפשר. בכל מקרה, באמת, הקטע פה הוא לא רק קטע פלילי. הוא גם קטע לאומני. לא כל אחד יודע לטפל בזה. לא כל גוף מוכשר לזה. אוקיי? עכשיו, מה אתם מחכים? שיהיה הרן גדול, ובאמת על הדשא יהיו 50 אמבולנסים במסוקים של מד"א ו-669. מה אתם רוצים שיהיה? את העסק הזה מנהלים החבר'ה של המוצר. הרמה של אינטרסנטים שאינה קשירה לתפקידה, ולראיה, האירועים. לא רק זה, היו עוד הרבה. אני יכול למנות לך אותם, מה שהקימו את המנהלת של המוצר. מישהו בלתי תלוי צריך לקחת את ניהול האירוע הבטיחותי והביטחוני.
יניב, חוץ מלעשות צדק, אתה רואה איך ההצעה שלך, שלי, של הקוף, לא יודע מה, מונעת האירוע הבא?
התשובה היא לא.
לא, זה יהיה מאוד יומרני לבוא ולהגיד שמישהו מאיתנו עכשיו ייתן איזה
תרופה
או איזה נופחת קסם. אני כן חושב שלבוא ולא להניש בכלל או לבוא להקל זה לא טוב. מצד שני, אתה רואה שאנחנו שלושה אנשים שמבינים משהו, אני חושב, וכל אחד יש לו דעה אחרת.
תעשה רגע סטופ. הותר לפרסום כעת שמו של חלל צהל, אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון גרי גדעון, אנגהל, אני מקווה מאוד שביטאתי את שמו נכון, בן 24 מנוף הגליל, לוחם בגדוד נחשון, 90, חטיבת כפיר, נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב חטיבת בנימין. יהי זכרו ברוך. המשך.
נו, מה יש להגיד אחרי זה, קופמן?
אבל זו המציאות שבה אנחנו מתפקדים, זה לא התחיל היום.
קצת פרופורציות,
כן. אז בוא נצמד לכרוניקה, הסתיים הדיון, שלושת הדיינים המכובדים ישבו, ייקח קצת זמן, ייתנו פסיקה. אם הפועל באר שבע לא תקבל את מה שהיא רוצה, קרי שלוש נקודות על זה שבני סכנין לא עלתה, אז אני מניח שזה ילך, לא מניח, אני בטוח שזה ילך לבית הדין העליון. מה שבטוח...
שיקבע משחק חוזר.
פסיקה. אני אומר עוד הפעם, תראה, משחק חוזר זה יכול להיות מעניין, כי אני חושב ששתי הקבוצות בסוף, כן, שתיהן, אני מדבר בעיקר על השחקנים, אריה, לא השמות במה שקרה שם. שתיהן, השחקנים, בטח לא שחקני סכנין, שהיו מבועלים שם כנראה חלקם לפחות, וגם לשחקני הפועל באר שבע שבסוף באו הביתה.
גם אלונה לא השמה, וגם אבו יונס לא.
אבל אני לא,
אני מאשים אך ורק,
אני לא מעריך שיהיה משחק חוזר,
אבל אני אומר לך עוד פעם, אני מאשים פה שני גופים שבאמת לא היו במשחק.
תן לי לנחש.
מנהלת שהתירה לנגן המנון ביום שבו הודיעו על מותם הרצחם של שלושה שוטרים והרצחם של שישה חטופים, את שהלהבות פה, אתה יודע, כל אחד מגיע טעון.
המנהלת ו...
ומשטרת ישראל, שכושלת כל פעם, מאז חקיקת חוק הספורט...
בזה אני מסכים איתך מאה.
מאז חקיקת חוק הספורט, בהבטחת אירועי ספורט.
נכון.
כדורסל, כדורגל, לעתים כדוריד, לעתים כדורף,
היא כושלת. אני מבין אותם, יש פה כמה דברים במדינה.
מה?
יש פה כמה דברים שהם צריכים
לדעות. לא, אז אני אומר עוד פעם, המשטרה דרך אגב, המשטרה...
לפני המלחמה?
לא, גם לפני המלחמה. זה משטרה שעוסקת גם בביטחון פנים, גם במניעת פחה. זה לא משטרה רגילה במדינה אחרת.
נכון.
קוף, איזו שערה הייתה קמה במדינה, במדינה, כן? לא בעולם הספורט, אם המנהלת הייתה אומרת, דווקא ביום הזה, שהיו לנו שם תשעה נרצחים, לא שמים את ההמנון.
אז אני אגיד לך דבר אחד, זה לא הייתה שערה ולא מנתי שערה, מעניין אותי.
אני חושב שהייתה שערה גדולה.
תקשיב, שערות יש פה כל יום, אבל אם תהיה שערה, דחה את המשחק. אתה לא יכול ביום שבאמת תשעה נרצחים.
אתה יודע מה? מקובל?
תדחה את המשחק. ניהול משברים, רבותיי.
אבל אף אחד.
לא, לא, אבל רגע, ניהול משברים זה מקצוע. לא כל חלטוריסט שבא לנהל כדורגל,
אתה מבין? אתה דמיינת לפני המשחק שככה זה יהיה?
ברור, בשידור פה לפני. אז המשחק התחיל ב-8?
לא.
ב-6:30 אמרתי, הולך להיות פרעות.
כן?
כן? ומה יהיה גם?
כל משחק של סכנין?
כל משחק שיש בו המנון, בשעה שהאוויר נפיץ, כן?
תן לי לפרגן לאור שקדי, שמדבר פה הרבה ומתראיין, ואתם מחבבים אותו, ובאותו יום בצהריים אמר לי שזה מה שיהיה.
וואלה.
כן, בחיי, אריה.
מה אני אגיד לך, לא חשבתי על
דברים. אבל תקשיב, זה לא צריך בזה להיות גאון. אני בסך הכל הרי מטומטם, איך זה נקרא, אפידמי.
שימושי.
אבל, כן, שימושי, אבל בסך הכל, אתה יודע, אני מסתכל רק על ניסיון העבר, לא על דברים מיוחדים. רק על ניסיון העבר.
כמה משחקים אם לא קרה כלום?
אה?
כמה משחקים בין יהודים לערבים ולא קרה? בריינה אף פעם לא קרה כלום.
תגיד לי, היה פעם משחקים, אני לא יודע אם אתה זוכר, בתקופת בית ירושלים וסכנין, שלא באו קהל אורח.
נכון.
יפה. למה לא להמשיך עם זה? אגב, אבו יונס בעד.
איתך.
אה?
אני איתך.
אמא, תראה, אפשר להיות יצירתי. אבל הרי הכל...
אתה יצירתי, תמנע את זה.
לא, אז אני אומר, אבל זה לא... תקשיב, הם מתנהלים, הכדורגל, הכדורגל מתפקד, אתה יודע, כמו, איך אני אגיד לך, חברת סליקה. מקבלים כסף, משאירים את העמלה בבית, אשר לקבוצות. הם לא יודעים לנהל כדורגל.
קוף.
הם לא יודעים.
קוף, שום דבר לא התחיל אתמול.
נכון.
עכשיו, אתה קראת את המגזין האחרון שלחתי.
כן.
אני כתבתי על משחק בין הפועל רמת גן.
והפועל
לוד. לסכנין.
גם לא היה. שכחת?
לא, לא יודע, השחקנים הלכו מכות, אבל אני מדבר, זה לא רק ערבים, אני מדבר על סכנין, ואז אמרו נפריד את היציעים, אז אמרו אפרטייד, התפסנו כרטיסים בשני צבעים שלא התבלבלו ולא ייכנסו עדי סכנין.
חשבו שמליניאק ואני,
כן, אנחנו,
מחוליית טרור.
זה נכון, כאילו חשפו אותנו.
כי מליניאק עשה לעצמו תרבוש עם החולצה על הראש.
נכון.
והלך הרום. מה... אז פלא שלא יצאו
אותם. מעל החדר הלבשה. בקיצור, מהר נבלו, אפרטייד, גזענות, התפיסו לכולם כרטיסים, וישבנו ביחד עם מועדי סכנין ולא קרה כלום. הדברים האלה לא התחילו אתמול. על הכיפק.
טוב, אז מה, אתה מדבר עם באר שבע, הם עצובים?
עצובים... לא, אני לא חושב שהם עצובים, הם ידעו בדיוק מה שיהיה שם, אלונה ברקת גם הגיעה הרי לדיון, גם אבו יונס דרך אגב מהצד השני, כן. דיון כבד משקל, בהחלט יש לו השלכות רבות, אני חושב שהפועל...
אפשר היה לעשות את זה בכתב, את כל זה, לחסוך באמת את בזבוז האוויר וזיהום האוויר, עם כל השטויות שנשמעו שם.
כן.
אני לא אשם, מה אתה שמע, כל הדברים האלה.
בוא נגיד עוד דברים קצת מקצועיים, כי בשבת כבר חוזרים לשחק.
כן, יש להם את בלטקסה עכשיו, אני מבין.
יש, בדיוק. בלטקסה כבר עושה הבוקר אימון, ואתה יודע, זה יהיה מאוד מיוחד בעיניי, שככל הנראה, עם סיכוי גבוה, לפתוח כבר בהרכב של הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, שממנה הוא מגיע. וזה תמיד מסקרן לראות את זה.
אתה יודע, אני זוכר, אני זוכר
ששוחרר... הוא מגן שמאלי, נכון?
לא, לא, התחק בלם.
בלם שמאלי. אני זוכר שמכבי תל אביב שחררה שחקן שהביא, היה שותף לשלושה תארי אליפות לבאר שבע, והוא לקח על חשבון מכבי עוד שלושה תארי אליפות.
נכון.
אתה מבין? אבל בסדר, אלה החיים.
קראו לו.
כן, באמת, אלה החיים. בואו באמת... מכבי תל אביב, היא הודיעה שהיא משחקת באצטדיון של פרטיזן, בבלגרד, את משחקי הליגה האירופית ב3-4 שנים הקרובות. הם עוד לא הודיעו 3-4, אני מודיע במקומם, כי אני רואה פה את התוכניות פשוט.
כל הדרך לסרביה עבור כל הזה.
כן, תשמע, באמת, אתה יודע, זה כמו שאמרתי.
בסוף אתה רואה שזה מתכנס לשתי מדינות, קופמן, שמערכות אותנו, זה הונגריה וסרביה.
נכון.
היתר לא ממש אוהבות
אותנו. למה? אני חושב שקפריסין גם הסכימה, או שלא הסכימה, אני פשוט לא יודע על חוסר הסכמה.
מה עם בולגריה?
לא הסכימה?
בולגריה גם הסכימה.
לא, בלגרד סבבה.
אנחנו נשאבים לאזור הונגריה וסרביה, ובטח כשהמאמן של מכבי תל אביב הוא סרבי, והצוות סרבי, אז אני חושב שבסוף מכבי תל אביב מקבלת שם את המתקן של נבחרת סרביה, מתקן מאוד מתקדם בבלגרד,
ויתארך,
כמו שאמרת, בפרטיזן בלגרד, והכי חשוב, יהיה קהל, ככה שאוהדי מכבי תל אביב יוכלו להגיע.
אני מקווה רק שחברות, שמכבי תל אביב גם תארגן להם מטוסים, כי אחרת חברות התעופה יעשקו אותם. להגיע לשם יעלה להם אלפי דולרים, ועוד יכולים להגיד להם, אין מטוסים, תסתדרו.
תראה, הטיסה לבלגרד היא לא יקרה בדרך כלל.
בדרך כלל, בדרך כלל.
בין 300 ל-400 דולר, ואני מקווה שבתקופה הזאת, כשאין באמת הרבה תיירות, אני לא מדבר על החגים.
מה זה תיירות? יוצאים פה אנשים כל הזמן, המשחק הוא מתי? בעוד שלושה שבועות.
לא, כל המשחקים יהיו שם, כל משחקים הבאים.
כן, אבל תקשיב, זה כמו שאמרו שכרטיס לקפריסין עולה 199 דולר, אבל לא בתקופת החגים. אז הוא עולה 540. אז לא בטח, אנחנו מדינה שרמאים. נולדנו לרמות. הלאה, בוא נתקדם. דן ביטון סיכם בביתר ירושלים לעונה אחת, ויונתן כהן התחיל במסעו הארוך למלבון, מלבון סיטי.
כן, אני ברשותך אתמקד ביונתן כהן בבית הזה, כי דן ביטון עדיין במכבי תל אביב, עוד לא הלך לשום מקום, אבל הוא כבר עם רגל וחצי בחוץ, וגם פחות או יותר כבר מסמנים לו שהוא גם עם הקבוצה לא יוכל להתאמן, גם הוא וגם אבישי כהן, אבל עם יונתן כהן הייתי בצהריים בנדבג, אמרי עם אשתו והקטנה תינוקת למסע ארוך, קודם לוינה, מבינה לבנקוק, ואז כמובן למלבורן, וזה פשוט...
אני לא מקנה באישה שבאמת צריכה לעבור את ה-20 פלוס שעות האלה בטיפול בתינוקת. באמת,
אני אגיד לך אחרי זה מה היא אמרה לי לשאלה ששאלתי אותה בדיוק על זה, אז אני לא חושב שזה מכובד אפילו להגיד את זה ברדיו, אבל היא עשתה השוואה לדברים הרבה יותר קשים שאנשים עוברים.
זה נכון.
יודע,
אבל היא עכשיו בקטע הקשה שלה, כל אחד בדרגת הקושי שלו.
ברור, כן, אבל ילדה מקסימה, הם בונים על זה שהיא תישן רוב הטיסה. ובסוף, אתה יודע, זה לחצות את כל העולם כדי לנסות להתחיל מחדש. יונתן כהן לפני שנתיים, שלוש, היה באמת אחד השחקנים הטובים בליגה. לא בכדי קנו אותו באיטליה, אמנם ליגה שנייה בפיזה, אבל עדיין היה אחד הטובים כאן,
דברים
כפולים של, אתה יודע, שערים ובישולים, והוא אומר, אני רוצה לשם כדי להוכיח שלא שכחתי שחק כדורגל, למרות שיש הרבה שחושבים ששכחתי.
בישראל יש הרבה שחושבים שהוא שכח.
האוסטרלים, אגב, בסלאמפ לא נורמלי, בדרך של מוקדמות המונדיאל, אני מקווה שנוכחותו באמת תסייע להם. סוחמן, תודה.
תודה.
אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט. אהלן, שמעון.
היי, ערב טוב, חברים.
בוא ספר לנו על מצבך תחת, באמת כפליט, תחת ההפצצות והכתבאמים וכל הדברים.
שורדים את המצב.
כן?
כמה שאפשר, כן, מה נעשה?
תשמע, אנחנו...
שורדים, אנחנו בסדר.
אם המצב קשה, אתה מוזמן.
תודה רבה, חברים. תודה.
טוב, עכשיו בוא נדבר באמת על מצבה של מכבי חיפה, אתה יודע, לא יורים עליה, אבל מצבה לא מי יודע מה כמה.
נכון.
פיירו עבר לאייק, אתונה, יראו כמה לירות, מחפשים מחליף, אני רואה שמגיע סברינה.
אמור לנחות ביממה הקרובה. מעבר לזה, אתה יודע, מכבי חיפה בהתחלה רצתה להביא עוד איזשהו שחקן.
מה עם גיא מלמד? אני חושב שבאמת באיזשהו מקום יואב קץ ישמח לאיזה, אתה יודע, מה שנקרא מתנה לחגים.
אני לא יודע אם הוא ישמח, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אם מכבי חיפה תתקשה למצוא את אותו זר שהיא רוצה, אז יכול להיות שאתה יודע, היא תלך בכל הכוח על גיא מלמד, כי אתה יודע, מישראלים היום אולי האופציה הכי נורמלית שריאלית מבחינת מכבי חיפה לצרף.
אחלה שחקן.
ללא ספק.
והם לא באירופה, אז מה העניין? לליגה יש לו קבלות.
נכון, אני מסכים איתך. אני חושב שגם מלמד הוא שחקן מאוד מאוד טוב ואיכותי, והוכיח את עצמו גם בשנים האחרונות. ומבחינת מכבי חיפה היא עושה עדיין מאמצים מאוד גדולים לצרף עוד איזשהו זר לקבוצה, אבל עדיין מבחינתה זה הולך קשה מאוד. הם יודעים שהם צריכים חלוץ 9 מאוד מאוד איכותי, שימלא את החלל של פרנזי פיירו, וזה לא פשוט כרגע הולך, לא לגל אלברמן, לא לברק בחר, ולא לכל מחלקת הסקאוטינג של המועדון.
הבנתי. כן, אבל תשמע, יש מספיק ידלך, שבטח ירצו לעשות עלייה, או
כן, אבל קשה למצוא ידלך.
אז אתה משלם למישהו שאתה יודע, התחפש לי ידלך, מה קרה?
אני יכול להמליץ לך, אבל לא בשידור.
יש כל מיני, בחייך, מה חסר, אתה יודע, קצת גרוזינים, קצת חבר'ה מהקווקז, אתה יודע, לשפר להם את המצב הכלכלי.
לא, אני לא מדבר על שחקנים, אני לא מכיר שחקנים. אני מכיר את אלה שהם סוברים עניינים.
זה הולך קשה,
כן, בהפועל חיפה יש ימבה בלגן, אתה יודע,
האוהדים
נגד הבעלים, שישיר שם לא הרבה, 100 מיליון שקל כאן.
כבר הפסיקו להתעסק בהפועל חיפה בכדורגל, ומתעסקים יותר באמת במחאה הזו של
איזה מחאה, תגיד לי, איזה מחאה? מחאה, צריך למחאה שתהיה לאג'נדה. יש לאנשים שיתנו לקבוצה מה שנותן יואב קץ? אז למה? על מה אתם מוכים? מה אתם רוצים?
אבל אתה...
מה, שיתנו לכם גמחים?
אני אחזיר אותך קצת אחורה, וגם במכבי חיפה הייתה מחאה נגד ינקלה שחר בזמנו.
נכון.
וגם במכבי תל אביב הייתה מחאה נגד לוני ארסיקוביץ' בזמנו. ויש הרבה מאוד מחאות בכדורגל שלנו, לאו דווקא עם אותם מועדים חושבים שבאמת ימצאו באמת מחליף ראוי לאותו בעלים של קבוצה. העודים חושבים על אותו רגע, חושבים על מה שקורה כרגע בקבוצה, על מה שהם רואים מסביב, אבל מבחינתם זה, אין להם איזשהו פתרון שהוא פתרון קצם כרגע.
כן, קריית שמונה, כבר שכחנו לדבר עליה, כל המגרש אימונים של האצטדיון, האצטדיון, המגרש ובכלל משטחי האימונים שם ספגו פגיעות ישירות.
גם האצטדיון וגם
כן, מגרש האימונים. כן, לשקם שם את העסק זה באמת עניין של זמן.
אני יכול להגיד לך שמבחינת יוסי אדרי וכל הצוות בקריית שמונה מדברים על אם לא עכשיו ומתי, אם לא עכשיו יבנו אצטדיון חדש בקריית שמונה.
איזה יבנו? תגיד לי, בוא נע את התקציב שהבטיחו להם. את השלושה וחצי מיליארד לא נותנים להם, אתה לא מבין שאתם גרים בחול, אתם פליטים, אתם צוענים, אתם לא גרים פה.
אתה יותר ממדייק, אז ככה שאין לי הרבה מה להוסיף.
יפה, היום דיברתי עם ראשי מועצות בצפון וכאלה, הם כבר אחרי הייאוש, הם אחרי הייאוש, הם לא מיואשים, הם כבר אחרי.
אסור מאוד להגיד את זה, אבל כל תושבי הצפון מאוד מיואשים.
כן, אני לא רואה באמת את ראש עיריית קריית שמונה, ולא את ראשי המועצות מסביב וראשי היישובים שבאמת מקוששים לירה סורית פוקה ממשרד האוצר, שכרגע מתעסק בדברים החשובים באמת, לממן משתמטים, לארגן להם דירות, לארגן להם מקצבות, לא בדברים של באמת ברומו של עולם כמו גבולות הארץ.
הקו הוא לא קדוש.
נכון.
יש אחרי זה עכו, ויש אחרי זה חיפה, רק צריך להרים את הקנים של המשגרים בעוד שלוש מעלות.
כבר היה.
אני לא מדבר,
לא כמו אצל אלבז.
כן.
אבל היה, היה בעכו, היה בנעריה. אני מזכיר לך שכתבם נכנס בקומה 14 בנעריה.
נכון.
שזה קרה בתל אביב, ואיבדנו קורבן. אתה מבין, ירדנו על תימן המסכנים האלה עם הלחורה.
באמת אני אומר לך, שימון, אנחנו לא מסוגלים לדמיין אפילו מה שקורה בצפון. לא מסוגלים לדמיין.
גם שאתה שם אתה לא מסוגל לדמיין.
אז זהו, אני יכול להגיד לכם שבעבר, אני בתור תושב הצפון הייתי רואה מה קורה בדרום, והיה כואב לי הלב, והייתי כאילו באמת, באמת מנסה באמת להבין מה הם עוברים שם. לא הצלחתי להבין את זה עד עכשיו, באמת עד השנה הזו שאנחנו עוברים את זה פה, וזה כאילו על בסיס יום יומי, שעתי, ילדים מפחדים לצאת החוצה לשחק במגרש כדורגל, אשתי מפחדת שהילד הולך לבית ספר, או לא משנה לאן, ואומר, לא, אל תתרחק, אל תהיה הרבה במגרש, תהיה באזור של הכיתות, שאם תהיה זקה, תהיה קרוב לה... זה משהו שהוא בלתי נתפס מה שאנחנו...
אין חייבים, חייבים. אני רוצה להגיד לך, שתושבי הדרום, כמו שאתה איבדת מהצפון לדרום, מסתכלים היום, אתה בסך הכל לא נמצא על קו הגבול, כן? אתה רחוק 35 קילומטר מהגבול.
זה כלום.
והם ברור, ומסתכלים מה אתה עובר היום, יום-יום, שעה-שעה, הם לא מבינים איך זה קורה. אתה מבין?
מי?
הם גם לא מבינים... תושבי הדרום, העוטף, לא מבינים איך זה קורה. וגם להם יש את הבעיות שלהם. אלבז... שמור על עצמך, שמור.
להמשיך לקשקש בספורט, זה נותן לך איזה כמה דקות שקט.
כן, אנחנו עכשיו עם אבי ריקן, שבגיל 36 החליט שדי, ובאמת אמר היום, עד כאן אני יוצא לדרך חדשה. אהלן אבי, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל אנחנו שמחים בשבילך, רק נודיע לציבור ששכח מה עשית בחיים אז הספורטיביים, אז שתי אליפויות עם מכבי תל אביב, גביע המדינה עם מכבי, הגביע השוויצרי עם אפץ ציריך, ששיחקת בשנים 2013-2014, אחרי שהיית בית"ר ירושלים, אתה ספורטאי ענק, גם מוכשר, גם אהוב בחדר ההלבשה, היית בהפועל פתח תקווה, בעונה שעברה, ולא שרדתם בליגה, ואני חושב שההחלטה שלך נכונה, אני רק הייתי רוצה מאוד שתישאר בכדורגל. מה קורה עם זה?
זה יותר חזק ממני לדעתי, אז אני אשאר בכדורגל בכל מקרה. לדעתי.
אני קורא שיש לך כמה אופציות של להיות בהתאחדות, לעבוד עם צעירים, שזה באמת שאיפה של כולנו שאחד כמוך יעשה את זה. בנבחרות או בצוות המקצועי, ויש גם קבוצות שרוצות אותך, כמו מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, שבסטיין שיחקת.
האמת שההודעה על הפרישה כל כך טריה, שכן, זה התוכניות קדימה, עוד לא החלטתי איפה ומה אני אעשה, אבל תן לי קצת ליהנות מהאזרחות, איזה... ככה כמה...
לא, אין לנו זמן, אנחנו אין לנו.
לא, 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 הוא צודק, הוא צודק.
אני רוצה, יש לי גם לעשות קצת השלמות של הקורס מאמנים שכבר סיימתי אותו לפני שנתיים.
מצוין.
מיל היה הדבר הבא, אני אעשה השלמות.
יש לך פרום, רו, כל הדברים האלה?
לא, פרו לא כל כך קל, פרו צריך לעבור איזושהי דרך, אבל יש לי את
הקורס. פרו צריך לעבור דרך, זה להקשיב ל-12 הרצאות, אתה יכול לישון בכולן, לקחת באמת את הסיכומים וללמוד.
צריך קודם כל זכאות, צריך לעבור את כל הדרך, את הקורס הראשון והשני שאת שניהם עשיתי. זה מאוד מעניין אותי גם לטוס לחול, גם לראות קצת מחלקות נוער בעולם.
טוב
מאוד.
מעניין
אותי צוותים קצת, זה בוער בי הדבר הזה, וזה גם אחד השיקולים ששמתי את הכל על כף המאזניים.
אבל אל תשכח שאנחנו חיים, אתה נראה לי עוד לא השתחררת מאפצה ציריך, אנחנו חיים במדינה שדרך הניהול שלה הוא מוציא שם רע לחלטורה. תיסע למדינות כאלה. תהיה במלטה הרבה.
תגיד, אבי, מתי הודעת? אתמול?
אתמול הייתי בן 36, והיום יצאה הודעה רשמית.
קודם כל מברוק, יום ההולדת.
תודה, תודה, תודה. מרגיש צעיר, גם מרגיש טוב פיזית. מה שכן, בראש בתקופה האחרונה, בערך בחודש האחרון, ככה התחיל להתבשל לי הדברים, אחרי שהיו לי שיחות עם כמה מועדונים גם בארץ, גם את ההצעות שהיו לי, בחנתי אותם, החלטתי שאני מעדיף לפרוש.
אז זאת השאלה שלי, הודעת אתמול, מה היה שלשום שהקפיץ לך את זה והודעת אתמול? משהו השתנה?
לא, 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 זה רק היה עניין של העיתוי של ההכנה, איך להוציא את זה, אבל בראש בתקופה האחרונה אני כבר לא הייתי שם, כי אני באתגר, חיפשתי אתגר, עשיתי מועדון שאני אוכל ליהנות בו, לשחק בו, לאתגר, באמת, היו מועדונים שמאוד רציתי לשחק בהם, וזה לא כל כך הסתדר.
אוקיי.
רצית גם בהפועל רמת גן? אנחנו צריכים שמרטף לילדים.
לא, האמת שגם בהפועל רמת גן דווקא לא הייתה יצאה, היו לי הרבה הצעות מקבוצות אחרות גם בליגה הלאומית, שזה מאוד מחמיא ומפרגן, אבל החלטתי ללכת לאיזה דרך אחרת קצת, אני רוצה להתחיל איזושהי דרך גם בכדורגל, דרך של גם מקצועית, גם ניהולית, גם קצת לבחון את עצמי, ביום שאחרי המגרש.
אני חייב אבל באמת, אתה יודע, יצא לך באמת, או הגורל, או הקריירה, זימן לך באמת להופיע במועדונים גדולים, עם הרבה קהל, מכבי תל אביב, זה בכלל מבחינת ההתייחסות המקצועית והמקצוענית. למה המשכת עוד שנה בקבוצה שבאמת, אתה צריך כאילו... כל בוקר לשכנע את עצמך, אתה יודע שאתה מקיץ מהחלום, היית סופר מקצוען, והגעת למועדון שהוא באמת, בלי לפגוע בפתח תקווה, והרבה מועדונים בארץ, נחות מהתנאים, מכבי תל אביב, ולא דיברתי על שכר.
קודם כל, הפועל פתח תקווה זה מועדון טוב, עם מועדים והכל, אבל הדברים לא הסתדרו במהלך העונה. יחד עם המלחמה שפרצה, לא עשו שם מספיק התאמות כדי שהקבוצה באמת תישאר בליגה. זאת אומרת, אחרי שהחתימו אותי, אני הייתה לי ציפייה שיחתימו עוד כמה שחקנים קצת יותר דומיננטיים ומשמעותיים כדי שהדבר הזה באמת יצליח. התחלנו לא רע את המלחמה, עשינו נקודות. אני אפילו זוכר שנכנסתי לאבי יחיאל אחרי חודשיים, אמרתי לו, בוא נלחץ על אנשים, בוא ניתן פה עוד גז, אולי אפשר לעשות פלייאוף עליון. ובעצם זה קצת התפוצץ לנו בפרצוף, ובמהלך העונה שנותרה אחר כך, הדברים לא הסתדרו כמו שצריך, ובאמת היה לי קשה גם מנטלית. זאת אומרת, אם אתה מחזיר אותי שנה אחורה להחלטה לחתום מהפועל פתח תקווה, כן, אני עושה באותה נקודת זמן את אותו דבר. כי רציתי מאוד לשחק שם, רציתי, שיחקתי שם גם בגיל 18, וזה מועדון שכן התאים לי. להגיד לך שכל מה שקרה במהלך העונה גרם לי להתלבט על מה לעשות קדימה, כן, כי עוד פעם, היה לי לא פשוט בכלל, היה לא קל. אבל זה מועדון טוב, עם אנשים טובים, עם קהל טוב, היה שם תנאים בסדר גמור, הדברים פחות הצליחו מקצועית, הדרך הבנייה וכל מה שקרה במהלך העונה, גם עם ההתאמות למלחמה שקרתה, וחייב לעשות התאמות במהלך העונה, אם אתה חייב להגיב לדברים שקורים, ולא הגיבו שם כמו שצריך, ובגלל זה קרה מה שקרה, אני רואה עכשיו שגם הפיקו שם לקחים ונראים הרבה יותר טוב, אבל עוד פעם אני מבחינה אישית, הייתי חייב אתגר, רציתי שכל בוקר שאני קם, אם באמת תבוא הצעה ואני ארצה להמשיך לשחק כדורגל, שהבן אדם שלקח אותי, אני אוכל להחזיר לו על זה שהוא באמת לקח אותי, ולא יקרה לי עוד פעם כל מיני ספקות במהלך העונה, או איזה שהן בעיות פיזיות קטנות, כי אתה יודע, בגיל שלי, לא הכל פשוט מבחינה פיזית. אז רציתי באמת להיות אמיתי, ולא לתת לקבוצה להצעות שהיו לי בליגה הלאומית, גם להשקיע...
אתה מסיים, אתה מסיים את הקריירה בריא?
עוד פעם, אני מסיים את הקריירה, מה?
בריא. זאת אומרת, אחרי כל הפציעות, וחווית הפציעות בקריירה, אתה מסיים את זה, אתה...
אני משחק כדורגל מגיל 6, להגיד לך שאני נקי מפציעות, או נקי מדברים, לא, אבל כן, אם הייתה לי הצעה טובה, ממועדונים שרציתי לשחק בהם, אז כן, הייתי ממשיך לשחק.
בוא אני אגיד לך משהו, אבי. קודם כל, זה בכלל, תשים מאחוריך את כל השיחות האלה, אם אתה בריא או פצוע או כל זה, זה לא רלוונטי. אתה מסתכל רק קדימה, ואני אומר לך, אני מאמן גם, ואני אומר לך שאתה מעכשיו, זה שאתה נוסע ללמוד ממחלקות, זה פנטסטי. תמיד תלמד ותלמד. מעט המאמנים, ואנחנו חיים במדינה מטומטמת, ששופטת רק לפי התוצאות בשבת, ההבדל שאתה תעשה, במיוחד שאתה מגדל עוד דור, זה שאתה מלמד כדורגל. מדברים על מערכים, וזה קשקוש בלבוש. זה לעצור נכון כדור, לתת כדור לאן שצריך, לחשוב צעד קדימה.
ללמד למסור כמה שנים ראשונות.
כן, להרים את הראש, לראות מה קורה, להבין את המשחק. שמע, שמה יש לך אין סוף הזדמנויות.
ואבי, אני רוצה להצטרף למליניאק בדבר אחד. צחקת באפצה ציריך ואותרת שם ראש מצוין. אני מקווה שמועדון כזה ירצה אותך. אני מאחל לך. הרבה יותר מה שיש בארץ. מה זה?
תודה. אני לא פוסל כלום, ואריה, תודה על הטיפ הראשון באזרחות, מה שנקרא.
אם אתה צריך, הטלפון שלי, אין בעיה למצוא אותו.
אריה, תשמע, אריה בעצות.
אני צריך להחליט עם עצמי גם אם אני רוצה ללכת למקום של למידת ילדים או מחלקות נוער, או להשתלב במקומות קצת יותר גדולים, כי באמת הכדורגל בוער בי, אני מנתח אותו כל הזמן. אני רואה, הייתי עכשיו במת הנבחרת, במקום לרצות לשחק, אני רוצה לחשוב איך נראית היריבה ומה
אני... אתה בחור צעיר, תאפשר לעצמך קודם כל את הלמידה, הלימוד וללמד אחרים ממה שאתה צברת.
ואל תרוץ.
ואל תרוץ, לאמן בוגרים ולהיות מפוטר אחרי חודש.
בדיוק.
יש לך את כל החיים של זה, עד גיל 70. אוקיי?
הרבה בחיים, בקריירה, כל החיים שלי בעצם, הילדים שלי, מאז שהם נולדו, אף פעם לא נהנו ממני כל כך באוגוסט.
אין, עכשיו אשתך, אל תדאג, כל החוגים. כל החוגים, איסוף מבתי ספר, איסוף לבתי ספר, כל התיקים נופלים עליך עכשיו. אבל למה לדכא אותך?
אני מרגיש סופר לפעמים.
תהנה, תאמין לי.
תבלה, אבי, שמור על עצמך.
תודה רבה, תודה.
תודה.
ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן אורי.
היי חברים, ערב טוב.
אני שמח, אני אשמח מאוד, אגב, בערת אגב, עם אחד כמו אבי ריקן, באמת השתלט במערך של הדרכת צעירים, ילדים, נערים.
הלוואי זה יקרה. הוא דיבר רק עם 18 הפועל פתח תקווה, אני הייתי איתו שם, וכבר אז אתה ראית שהוא עשוי מחומר אחר.
נכון.
אתה יודע, אני חושב, ישבתי השבוע עם בחור שעשה סרט קצר בספרד על השחקן שפורש, והחיים שאחרי, וכמה הם לא פשוטים.
וואה, זה מעניין.
מאוד מעניין, אני חושב שפה, גם אני חושב שלא רק בכדורגל, גם בכדורסל, וגם בענפים נוספים, החיים אחרי הפרישה הם מאוד מורכבים.
ממש.
ואני חושב שכן שחקנים צריכים הדרכה, לא רק כלכלית, אלא גם איך להתמודד אחרי.
בוודאי.
בואו נרוץ רבותיי, השעון נגדנו. קודם כל, נבחרת ישראל הפסידה אתמול פעם נוספת, שביעית מ-8 משחקים, 0-1 לקוסובו. צפיתי במשחק, לא היינו במשחק, באמת, טוב שיצאנו באמת עם התוצאה הזו. ההופעה של הנבחרת הצעירה שמורכבת מהרבה מאוד שחקנים בליגת העל, מהשוער צפונה בהרכב, באמת הביכו, הביכו.
לא רק אתמול, אני חושב...
כן, גם לטביה, הייתי גם לטביה.
ואם אתה זוכר שדיברתי איתך לפני המשחקים, לפני צמד המשחקים האלה, ואמרתי לך בדיוק מה אני חושב על הנבחרת, אכזבה גדולה, אני חושב שגיא לוזון בסוף הטורניר הזה צריך לסיים את תפקידו, ואופיר חיים צריך לקבל את הנבחרת הצעירה. טורניר באמת הכי גרוע שעל נבחרת אי פעם, אין סוף תאים שליליים, ונכון, הנבחרת אמורה לספק שחקנים לבוגרת, והיא אכן עשתה את זה, ויחד עם זה, אתה רואה באמת... שוב, כל כך הרבה שיאים שליליים, אתה יודע, מדברים בעד עצמם, אין שום...
לא, אבל עזוב, אני לא מדבר על השיאים שליליים רק בתוצאות. אני רואה, אני רואה שחקנים, אני רואה שחקנים שאני רואה אותם בכל שבת ראשון שני, שאתמול הגיעו עם 10% יכולת לדשא.
זה מראה, שוב, ברגע שהשלם כל כך קטן מסך על הקו, אז אתה מבין שהבעיה היא לא בשחקנים. יש שם הבעיה בחיבור. אני חושב שהנבחרת הזאת, יש בה שחקנים טובים, דרך אגב, די מפוזרים יפה בין העמדות, אבל החיבור ביניהם רע מאוד, כן. היא הלכה לאיבוד באמצע הדרך, לא באמצע הדרך, היא הלכה באיבוד בתחילת הדרך, ושוב, גיא לוזון, מאז שהוא הגיע, יש אותה ניצחון האדיר על צ'כיה וההישג האדיר ביורו, שזה יהיה לזכותו לאורך כל חייו, אבל בסך הכל התוצאות שלהם, אתה מסתכל, הכי גרועות שהיו אי פעם, הנבחרת לא מתקדמת, אתה יודע מה, בסוף אתה בוחן דברים לפי ההתקדמות, דיברתי על לזטיץ' בזמנו במכבי תל אביב, הדבר הכי מעודד מבחינת מכבי תל אביב, שאתה רואה כל משחק זה נראה יותר טוב, בנבחרת הצעירה כל משחק זה נראה יותר גרוע.
אז בואו, אני חייב לשאול אותך משהו.
כן.
תראה, אני לא עוקב אחרי הפרטים, ואני מאוד אוהב איפך מסתברה. כולם עכשיו, זה קל מאוד, זה ברור, זה שקוף, רואים את המספרים, זה גיא לוזון. בוא ננתק את זה רגע מגיא לוזון. עכשיו...
זה לא רק הוא גם, כמובן.
לא, בסדר, בסדר. עכשיו בואו ניקח את זה למישהו בלי שם. ואני, וברור שהיו כאלה שגם חיכו לו בפינה, אין לי בכלל ספק, הוא הרוויח את זה ביושר. אבל אני שואל, האם 8 שחקנים, אמיתי, זה שחקנים, למקין, זה לא פריירים, באמת חסרים... למה זה תירוץ? קודם כל...
לא, זה לא תירוץ, אתה יודע...
זה לא תירוץ.
קודם כל, זה היה תירוץ אם אנחנו מחפשים את המקום הראשון והשני, אבל להיות במקום האחרון בבית, בשותף עם לטביה, וזה באמת להציג יכולת כזאת, אסטוניה, סליחה, ולהציג יכולת כזאת חלשה, זו האכזבה, וגם, אתה יודע מה האכזבה הכי גדולה?
לא.
אין התקדמות, להפך, הולכים, אתה מרגיש, אתה יודע... השחקנים לא מתקדמים, הנבחרת לא נראה טוב, אין רעיון, זה באמת נראה לא טוב, וזה כן שחקנים מספיק טובים כדי להשיג יכולת יותר טובה, אני לא אומר כדי להפיל, זה לא הדור הקודם, אני לא אומר כדי להפיל, וחסרים שחקנים משמעותיים, דיברת, הזכרת חלק מהשמות, למקין היה בטורניר האחרון, אבל יש את גלוך כמובן, ואחרים לחלילי, ועדיין.
ראינו אתמול את ההפרשים, ראינו אתמול את ההפרשים שגרמניה, גרמניה אתמול נתנה לאסטוניה, שהיא אחרינו בבית, 10-1. אם הם היו רוצים, זה גם 130.
וזה
הניצחון היחיד שלנו בפנדל. יש לנו עוד משחק איתם.
נכון, אז אני אומר שוב, אני חושב שבסך הכל, אחרי תקופה, מה זה תקופה? שנתיים, שבאמת הנבחרות הצעירות עשו לנו המון נחת, ונתנו לנו המון תקווה לעתיד, וגם חלק מהשחקנים יצאו לשחק באירופה, חלקם מצליחים יותר, חלקם מצליחים פחות. פה באמת שום דבר לא התחבר. אני חושב שכמו שאמרתי קודם, צריך לעשות בדק בית גם בהתאחדות, לראות למה קרה דבר כזה, האם המעברים היו...
בסדר, לדברים האלה שוועדות חקירה יש לנו זמן.
לא צריך לעשות חקירה.
כן, למצוא זה פה, אתה יודע, מחר למחר יביע אומר.
חייב כן להסיק מסקנות.
לא יודעים פה להסיק מסקנות.
לספר לפעמים הבאות.
נקווה.
לא צריך ועדות חקירה, לא חקירה צריך לשמור לדברים אחרים.
אני יכול לרוץ, אני חייב לרוץ, המון תודה.
תודה.
יואב כץ. יואב כץ, הבעלים של הפועל חיפה. צהריים טובים, או אפילו בוקר טוב אצלך.
צהריים.
אהלן, יואב.
צהריים טובים.
תסביר לי למה באמת אוהדים במועדון שלך, לא כל האוהדים כמובן, רוצים שתלך. לא נתת להם מספיק כסף בכמה אתה? 17 שנה בג'וב?
21 שנה. 21.
אוקיי, אני מעריך שהבאת... תראה. קל 150 מיליון שקלים בתקופה הזו.
אני לא עושה חשבון, אבל בוא נגיד ככה, זה סכומים מאוד 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 משמעותיים. אני חושב שאנשים, יכול להיות שיש להם באמת באמת כוונות טובות. אני לא חושב שהם יודעים what does it take to run a football team. זה גירעונות של מיליונים, לא בשקלים, בדולרים, כל שנה. אבל בוא נגיד ככה, בארץ זה מאוד מאוד קל להבעיר אש, והדבר הזה יכול רק לפגוע בקבוצה המחאה הזאת.
איך, אני רואה שגם כל מיני בעלי תפקידים בעבר בקבוצה, כמו גילי ורמוד, שהיה שחקן בהפועל חיפה, דרומה של קוביץ', רון פלדיים, אנשים שהעסקת במועדון, גם מתבטאים שנדרש שינוי, איך אתה הולך באמת לנקות את זה?
אז עוד פעם, זה כמו שהיה אתמול בדיבייט.
מי ניצח?
אגב, היא הייתה יותר טובה.
אני מסכים איתך שהיא הייתה יותר טובה, אבל אתה תצטרך להסכים איתי ש-ABC לא עשה את הג'וב הכי טוב בעולם.
אתה מצפה מעיתונאים שיעשו ג'וב. הם באים עם אג'נדה, כמוני.
כן, אני מצפה מעיתונאים שיעשו ג'וב.
איזה ציפיות שם.
אני בעצמי ראיתי את זה בטלוויזיה, אבל בואו נחזור לכדורגל.
נכון.
בואו לא נחזור לזהו. אז היו בעלי תפקידים שפיתרתי אותם, כי הם עברו קווים אדומים, קווים מאוד 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 אדומים, ואז עכשיו הם מצאו את הזמן בשביל להתקיף בחזרה. אחד מהם פותר לא ממקום אחד, מכמה מקומות, אבל בוא נגיד ככה, it's cost of doing business.
כן.
לנהל קבוצת כדורגל, it's cost of doing business, להתאמת עם...
בישראל קבוצת כדורגל זה לא ביזנס, אבל, ואתה הרי יודע את זה כבר. מה אתה הולך לעשות כדי לשקם את המועדון? צריך שמות לשקם, צריך עוד שחקנים.
אנחנו לא הצלחנו כל כך במשחקי הטוטו, לא...
גם בליגה לא?
הצלחנו את הליגה בניצחון, בהפסד וטייקו, אבל אני חושב שיש לנו קבוצה מאוד מאוד טובה. חזרו חמישה אנשים, חזרו עכשיו מהנבחרות, אחד בנבחרת הבוגרת, אני חושב שיואב ג'ירפי היה השחקן הכי טוב אולי של ישראל בשתי המשחקים, בשני ההפסדים, כן. נגד איטליה ובלגיה, היו לנו בצעירה שני שחקנים, והיו שני שחקנים זרים ששחקו בנבחרות שלהם, כן. גם כן בהצלחה, אני חושב שעכשיו הם יחזרו, אני רואה שתהיה לנו
מה עם זה, יואב? בוא נסיים בשאלה על גיא מלמד, אתה מוכר? אולי מכבי חיפה תקנה, תביא כמה לירות.
אז אני אספר לך מה שאני אמרתי קודם, שחבר שלי שיש לו שופינג סנטר יפה, הוא אומר לי שהוא קיבל הצעה מאוד מאוד גבוהה על זה. אני אומר לו, לא... למה שתמכור את זה? זה שופינג סנטר נהדר. אז הוא אומר לי, כל דבר למכירה, חוץ מהמשפחה שלי. אז הוא היה יותר ספציפי, אבל נעזוב את זה לרגע זה.
כן.
אז בוא נגיד ככה, לא קיבלתי שום הצעה, אני לא מניח שאני אקבל שום הצעה, אני מניח שבמידה שאני אתקבל, אז גיא מלמד יגיד שהוא רוצה להישאר בפועל חיפה.
אבל תשכנע אותו, if the price is right.
בבקשה, אני... אני לא אשכנע אותו, אני אשמח שהוא כן. רוצה להישאר בפועל חיפה, אני חושב
שאנחנו רוצים כיפק. מתאים. יואב, שמור על עצמך, תודה.
תודה לכם.
ביי.
רנה ברנובסקי, ספורט אחת, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נדבר על מכבי פתח תקווה, אחרי העונשים והסנקציות וכל העניינים. קניונס הקולומביאני, שוחרר מהפועל באר שבע, חתם במכבי פתח תקווה, זה טוב, זה רע, זה בסדר?
זה רכש מאוד מאוד מעניין למכבי פתח תקווה, הזכרת את העונשים, אז כמובן שהסנקציה שהייתה מוופא לגבי אי רישום שחקנים בוטלה, אחרי שפתח תקווה העבירה את הכסף לארסנל טולה, הקבוצה הרוסית, בגין אותו שחקן למק בנדה, שלא שולמו עליו אחוזים מהעברה ללצ'ה האיטלקית.
כן.
ואני חושב שמדובר כאן ברכש מאוד מאוד מעניין למכבי פתח תקווה. אותו קניונס, שחקן הפועל באר שבע, אפילו שיחק מול מכבי פתח תקווה בגמר הגביע. שחקן כנף שיכול להוסיף הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד טכניקה למכבי פתח תקווה. ואחרי שצירפו כמובן גם את עדן שמיר, גולסה, ואת החלוץ דמש כאן, אז אנחנו מבינים שבאמת החלק הקדמי שבאמת היה בעייתי עד עכשיו, כי פתח תקווה בשמונה משחקים כבשה רק פעם אחת בכל המסגרות מתחילת העונה, אז באמת מדובר כאן בחיזוק שאמור לשדרג את החלק הקדמי, יחד כאמור עם כל השלושה שהצטרפו עוד קודם לכן, כן. ועדיין אני מבין שמחפשים שחקנים נוספים, זה כנראה לא סוף פסוק מבחינת
מה קורה בחדרה, עומר סניור?
פועל חדרה מצרפת, עוד לא צירפו באופן רשמי מה שנקרא, אבל עומר סניור מגן סלש
מה זה לא, מה זה, לא מתאים מה זה לא רשמי?
זאת אומרת שעוד לא נחתם חוזה, השחקן סיכם את התנאים שלו, עדיין לא יצא הודעה רשמית, אם זה מה שאתה שואל.
אבל הפועל לא רוצה עליו מעברה, היא שחררה אותו.
לא, לא, נכון, אין בעיה. הוא שוחרר, מה שנקרא כשחקן חופשי, אבל בין המועדונים יש איזשהו הסכם על דמי, על אחוזים ממחירה עתידית, אם וכאשר תהיה כזאת.
לחולו גם בישראל.
גם וגם.
הבנתי.
גם וגם, כי אתה יודע, הפועל, מצד אחד הפועל תל אביב משחררת אותו ללא עלות, מצד שני היא רוצה לשריין לעצמה כנראה איזשהו סכום, מדובר בשחקן שלא היה בתוכניות המקצועיות של מסיידגו, ובהפועל חדרה מאמינים שבלי הלחץ של מועדון גדול כמו הפועל תל אביב, אפשר יהיה להפיק יותר מעומר סניור. אני מזכיר לך, היה חלק מאותה נבחרת צעירה מופלאה של גלוך ושל חלילי, שעשתה דברים יפים גם במונדיאליטו וגם ביורו, אפילו כבש שערים, ואני חושב שזה כישרון שיכול לבוא לידי ביטוי במועדון שקט ורגוע כמו הפועל חדרה, ובטח יוסיף להם גם מבחינה מקצועית.
הבנתי. על הכיפק, המון תודה, ברנובסקי.
יאללה, אחלה ערב, ביי.
לכולנו, אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חבר'ה, מה קורה?
אהלן.
בסדר, אנחנו רואים פה באמת את גליל עליון בדרבי הגלילים.
שנערך בחדרה.
כן, נערך בחדרה, כן, כי הגליל העליון זה חבל ארץ שלא קיים כבר, היה פעם בהיסטוריה. העיקר מציינים פה את י' באדר. אז 24-18 לעליון על גלבוע גליל, אני רואה גם את אריק שיבק שהגיע ליציע שם. אתמול, בוא נראה מה היה אתמול, באמת.
הפועל חיפה הביסה את
נתניה. כן. יש לנו היום גם את ירושלים, מתחילה עם נס ציונה, בוא תספר לי מה קורה שם.
כן, אז ירושלים מגיעה למשחק הזה, אחרי שאיבדה את נמרוד לוי, זה 3 חודשים, נמרוד לוי למעשה סובל מפציעה ברגלו, נפצע 3 חודשים אחרי בחוץ, ירושלים כרגע עוד אין החלטה אם מביאה שחקן, האם ישראלי, האם זר, האם לא מביאה בכלל.
אגב, הוא יחסר גם לנבחרת בחלון.
נכון, חלון נובמבר, שיש לנו בינתיים גם את תומר גינת פצוע, הוא אמור לחזור, אבל תראה באיזה כושר הוא יחזור. מחיל להיות שם בעיה בעמדת הפורד. פוגש את נס ציונה, ירושלים, משחק קודם נגד מילאנו, שהיא כמעט ניצחה. שיחק לראשונה ג'רמי מורגן, הפורד, שישחק גם היום. קדין קרינגטון לראשונה כישראלי, עם כל הסאגה שמסביב. פייבוריטים עצומים על נס ציונה. הובסו נגד גלבוע במשחק הראשון, נס ציונה מודיעה לפגישה האחרונה, זה שריין טורל, המתאזרח שהגיע בכל תורה רמה, נפצע לחודשיים, קרע ברצועה עתידית, לא אמור להיות כוחות, וירושלים זה הכנה טובה בשבילה. תראה, מבין הקבוצות הגדולות, ירושלים וחולון צריכות לעבור את הבתים האלה בגביע ווינר, בשבילם זה הכנה טובה, אני מניח שהיו מעדיפים לעשות את המשחק 2 ברמה אירופית, אבל זה מה יש, אם רוצים, דובר במחזיקת המפעל הזה, בדרך כלל היא נראיתה טוב בשלבים המוקדמים של העונה. בוא נראה איך זה נראה, השנה זה מעניין.
בוא נדבר קצת על הפועל תל אביב.
איפה ישחקו?
אתה רוצה לארח אותם אתה?
אני? לא, אני יש לי יותר מדי אנשים.
אני אין לי בעיה לארח אותם, אבל לא את האוהדים.
אוקיי. אז תראה, הסיפור הוא כזה. נכון להיום, הפועל תל אביב אולם הביתי שלה, הוא אחד שלמה? הוא שר למשחקים, והוא שר לאימונים. הוא שר למשחקים עם מגבלות מסוימות, כן? צריכים להזכיר את זה. וצריכים להזכיר שיש להפועל תל אביב עונש של 6 משחקים, סגירת היציאה מאחורי הסל. זה מינוס 800 מקומות פלוס מינוס.
אוקיי.
הוא שר, עופר ינאי כמובן הוא רוצה ומפעיל לחץ, והרבה אוהדים גם מצטרפים ללחץ הזה, לעבור משם כדי שיוכל להתחיל לשפץ. אין בכלל סיכום על השיפוט הזה, אלא רק מסע ומתן, אבל הם רוצים קודם כל לעזוב. כי הם רוצים לעבור ליד אליהו, כדי שיוכלו למכור עוד מנויים. כרגע הנושא עוד לא עלה להצבעה. אין תאריך להצבעה, ויש לחץ מאחורי הקלעים כדי לקבוע את ההצבעה הזאת. אני מניח שזה יקרה החודש.
איפה הוא נמצא רמי כהן?
יש להם אפשרות...
רמי כהן הוא בקבוצה.
לא, אבל אני שואל, יש להם אפשרות אחרת, באמת, להפועל תל אביב, כדי להגדיל את מסת האוהדים, ולתת אפשרות ליותר צופים, להיות נוכחים באולם. יש להם אפשרות אחרת, חוץ ממעבר להיכל הספורט?
קודם כל, יש להם איזשהו, אני חושב, דין ודברים, אולי אפילו סיכום עם הארנה בירושלים.
מי ישראל ארינה? מי ישראל ארינה בירושלים?
לא יודע, זה שיחה שהבנתי שאופר ינאי קש ליזום, יש איזשהו תאריכים פנויים.
אז כל אוהדי הפועל תל אביב יצטרכו לנסוע לירושלים לכל משחק ליגה?
תורת לפתיחת העונה עד שהוא אושר יד אליהו, מבחינת העם. תראה, אני גם אומר לך ככה, אני מאוד...
יש להם עוד הזריות.
אני מעריך שאם בשבועיים או בשבוע הקרוב לא תהיה הצבעה, קשה לי לראות איך הפועל תל אביב מארחת ביד אליהו לפתיחת העונה, את המשחק הראשון נגד רמת גן. יש הכנות שצריכים לעשות, וממה שאני יודע, היכל מנורה לא עומד לרשות הקבוצות, לרשות מכבי תל אביב, לפחות עד הראשון לאוקטובר.
כן, יש שם גם, אל תשכח שגם בתקופת חנוכה אנחנו יודעים ש... פסטיגלים, כל הדברים האלה.
יש שם שיפוצים, החליפו את כל החדרי הלבשה, החליפו את המשטח, החליפו הרבה דברים. צריכים להכין את האולם
הזה. וגם אל תשכח שבאמת מגיעים עומר אדם ואייל גולן וכאלה שלושה ערבים, זה הרבה יותר רווח.
המחזור הראשון של הפועל תל אביב הוא ב-5-6 באוקטובר, שזה בדיוק אחרי ראש השנה. אני לא רואה איך מצליחים להכניס את הדברים האלה בזמן.
רגע, אתם מדברים כאילו יש פה בעיות של אינסטלציה וחשמל. אני מסתכל על בכלל הקונספט הזה של קבוצות אוהדים, שיש סימן שאלה, אני מאוד תמכתי בזה, ואני מאוד חושב שחשוב שאוהדים יהיו מעורבים. אבל דיברנו עם יואב קץ, ועכשיו על אופר ינאי, והיה לוני, והיו, תביא כסף, ואנחנו נקבע מאיפה משחקים, מי המאמן, זה משהו
מתון. זה כמו מערכון של הגשש.
משהו. מה אתה אומר, שקדי?
בהסכם שנחתם,
כן.
יש לעמותת האוהדים זכויות מסוימות, כולל להחליט איפה הקבוצה משחקת.
כן, אבל ההסכם שנחתם לא מחייב את אופר ינאי להשקיע, רגע, לא מחייב את אופר ינאי להשקיע 100 מיליון שקל.
אף אחד לא ביקש ממנו לעשות את זה.
אין בעיה, אז מה הם רוצים, שהקבוצה תהיה בזה, תהיה במקומות, מקום עשירי?
הכל לפי ההסכם, הכל, אתה תביא כסף.
יש הסכם, הוא קנה בסופו של דבר מותר שהוא לא הקים אותו. הם הקימו את המותר הזה.
נכון.
אז הוא קונה גם מוניטין, נכון?
הכל נכון.
רבותיי, אני חייב להתקדם, סוף שעה. שקדי, תודה.
תודה לכם.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, וואלה ורדיו מ103, אהלן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
קיבלנו את, הותר לפרסום, שמו של לוחם במגדוד שמשון בחטיבת כפיר, שנהרג היום, נפל היום בקטע עם מסעית הטרור נקרא לה, שנכנסה בבטונדה.
כן, אירוע קשה, אירוע שבו אנחנו עוד פעם רואים שבעצם, אתה יודע, מנהלים מצוד אחרי המחבלים, אחרי תשתיות טרור ואחרי כל האופרציה שהם מקימים, ואז בסופו של דבר מגיע לך מחבל שכנראה עבר איזושהי הסתה, בין אם זה ברשתות, או בין אם זה במסגד, או בקבוצה של חברים, משתמש בכלי הרכב שלו במסעית שהוא בא נוהג, ופוגע בתוך עמדה צבאית שאמורה להבטח את האנשים במרחב. לחייל בעצם לא היה כל סיכוי בסיטואציה, כשאתה רואה את הסרטון, אתה פשוט מזדעזע. פשוט מסעית ששועטת, סוטה מהנתיב, שועטת, פוגעת בעוצמה.
החייל היה מחוץ לבטונדה או בתוך...
הוא עמד איפה שהיה צריך לעמוד.
בתוך המבנה, בתוך הבטונדה.
מה אתה אומר?
אתה יודע כמה כוחות זו, זה מסעית כזו שנכנסת בתאוצה?
מסעית ששוקלת הרבה מאוד עם מטען, אין שום סיכוי לחייל באותו מקום.
כן, היה גם מזל שבאמת הנוזלים הדליקים שהיו במחלית.
לא התלקחו.
לא התלקחו, היה חוד שם אסון, אסון מזעזע. אבל אבי, שוב, מדובר במפגע לא שגרתי, אתה יודע, בגילי כמעט, מעל 60, מה אומרים על זה באמת במערכת הביטחון?
תבין, אנחנו כל הזמן מנסים לבנות לעצמנו תבניות של איך הם מחבלים.
כן, יש לנו כל מיני דפוסים.
פרופיל.
פרופיילרים.
אני חושב שצריך להתנתק מזה, ואנחנו צריכים להסתכל על הדברים, באמת, כאילו, פחות בכתלוג של מגירות, ולהתחיל באמת... להבין, הרי מה זה, זה בדיוק מה שניסיתי להסביר בהתחלה, בסוף אתה מחפש את המנגנון, את המערכת שתפעל ותפעיל את המחבל, ובסוף אנחנו מבינים שאיראן, כמו שאנחנו רואים, משקיע מאמצים אדירים של לשפת מוח את האנשים, להכניס כסף, להכניס אמצעים, ובדרך הזאת היא בעצם, האנשים האלה, האידיאולוגיה הזאת, היא מביאה אותם לעשות את המעשים הנוראים האלה, שבסוף פוגעים
בנו.
זה גם פשני מדי להפיל על איראן כל דבר, אבל אי אפשר להיכנס לאנשים לראש.
הוא מסקר את מערכת הביטחון, לא אנחנו.
כן, בסדר.
זה מה שיש שם. אבי, המון תודה.
בבקשה.
ביי. לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אני רק רוצה לספר לך מה בדיוק קורה בהפועל תל אביב.
כן.
עמותה, שכרו את עורך הדין טל שפירא, כדי לעצור את המעבר ליד אליהו.
בד ניוז.
מה זה?
Bad news.
כן.
אם לוקחים עורכי דין, תיזהר מהאנשים שהמומחיות שלהם זה להוציא מצרות.
אל תשכח שבאמת אחיו של עורך הדין טל שפירא הוא מספר 2 של חולדאי. אביו היה היועץ המשפטי של חולדאי. מצד...
למה זה רלוונטי?
לא, שהמשפחה מאוד קרובה, תשכח שהעירייה צריכה לאשר את הדברים האלה.
אוקיי. Okay.
של מעברים עד בנייה וכאלה. עכשיו, מבחינת עופר ינאי, הוא כבר ביקש פגישה לפני חודש וחצי עם העמותה, נדחה עד ל-16 בחודש. בקיצור, מתחיל הפיצוץ הראשון, בוא נראה איך היא גם.
בדיחה עצובה.
כן, תוצאת ביניים מהמשחק של גליל עליון מול גלבוע גליל. 35-18.
זה מתחיל להיראות כמו תוצאה סופית.
כן, זה מתחיל להיראות רע. טוב, עכשיו איתנו אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אהלן.
איך אתה מאושר מזה שהולנד הצליחה להוציא 2-2 להשוות מול גרמניה, וטקו מכובד. היה משחק טוב.
היה משחק טוב, כן, זה לא, לא מאושרים מתקו, אבל כן שמחים מכדורגל מאוד מאוד חיובי, בעיקר התקפי מאוד, כמו שאנחנו רגילים, היינו רגילים מהנבחרת הזו, גם גרמניה, שתיהן באו לשחק כדורגל, זה אולי יתרון של הליגת האומות, שאתה יודע, התוצאות אולי פחות חשוב לנצח, להפסיד, אלא בעיקר לשחק כדורגל, לתת לשחקנים חדשים את ההזדמנות, וראינו כמה כישרונות מאוד מאוד מבטיחים, גם ריינדרס, גם חרבנברג שהתחיל את העונה מצוין בליברפול, אז יופי של כדורגל היה שם.
כן, בוא נלך למשחקים נוספים. הונגריה מול בוסניה זה 0-0, לא מעניין אותנו. צ'כיה מול אוקראינה, צ'כים ניצחו 3-2.
נכון, נכון, וגם שם היה משחק מאוד נחמד, שתי קבוצות, שתי נבחרות שבעצם החליפו כמעט את כל ההרכבים מהמשחק שלפני, והגיעו כך כדי לתקן את הרושם, כי הם התחילו לא טוב, אז גם שם, משחק עם הרבה מאוד גולים, משחק מאוד מאוד התקפי, גם המון הזדמנויות, היו גם המון החמצות, והנבחרות האלה מתכוננות, מקבלות את ההזדמנות בליגת האומות בעצם להכין את עצמן לקראת המוקדמות למונדיאל, אתם יודעים, מונדיאל זה הרבה יותר קשה להפיל מאשר ליורו, ביורו עולות 24 נבחרות, למונדיאל מאירופה עולות רק 16, אז בטח הנבחרות האלה, המדורגות ככה 15, 16, 17 באירופה, זה הכל מאוד מאוד צמוד. צ'כיה ואוקראינה שתמיד עולות די בקלות ליורו, למונדיאל זה, כן. זה, זה מאבק מאוד מאוד צמוד.
אנגליה עם צמד של ארי קיין מנצחת את פינלנד 2-0.
במשחקו המאה. היה אתמול משחקו המאה בנבחרת, בסך הכל השחקן העשירי שמגיע למספר המדהים הזה בנבחרת אנגליה, ועל המאה הופעות האלה 68 שערים, עוד 17 בישולים, זה אומר שהוא בעצם כמעט בכל משחק של נבחרת אנגליה הוא מעורב בשער, זה באמת מספרים פנומנליים, ואתם יודעים, האנגלים לאורך השנים, לאורך ההיסטוריה, תמיד אהבו בעיקר להאדיר את עצמם ואת הכדורים שלהם ואת הכוכבים שלהם, אבל פה מדובר באמת בשחקן שמצד אחד תמיד מדובר על זה שהוא לא זכה באף תואר, ואיכשהו בטוטנהאם תמיד הוא פספס, עד שהוא הגיע לביירן מינכן גם שם הם לא זכו בשום תואר, אבל אי אפשר להתעלם מהמספרים האלה ומהיכולת שלו להגיע באנגליה כמעט לכל משחק ולעשות את העבודה. אני חושב שאם הוא לא הבעיה, אם היה לו עוד כמה שחקנים ברמה עוד יותר גבוהה מסביבו, זה כנראה היה מוביל את אנגליה גם לכמה תארים ולא לכישלונות ולאכזבות של הטורנירים האחרונים.
גיאורגיה 1-0 על אלבניה, הגרוזינים כבר עם ניצחון שני, ניצחו גם את צ'כיה במחזור הראשון. תשמע, שהדור הזה, השאלה מה יש להם אחרי הדור הנוכחי, כי הדור הזה כבר לא ילד.
כן, אבל בינתיים הם נהנים מהדור הזה, אתה יודע, זה הכיף שלהם, אתה מסתכל על זה ומקנה, עזוב קדימה, זה דור שעכשיו השתתף ביורו, נראה פה בשני משחקים, נראה מציין, והיפה הוא שזה לא רק כבר הצחליה, זה לא שחקן אחד, כבר זה התחיל סביב השחקן הזה, הכוכב של נפולי, אבל מסביבו אנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים, גם נבחרת של שחקת כדורגל מאוד התקפי, יש להם שוער נהדר, אבל גם מקדימה, כשהוא לא מבקיע, אז שחקנים אחרים עושים את זה, וזה גם נותן איזושהי תקווה, שאתה אומר, אוקיי, גם אם נבחרת היא שנים על גבי שנים נכשלת, ומפסידה משחקים, כנראה שאם עובדים נכון, וכן צומח איזה דור טוב, ואנחנו אחרי ההצלחות של הנבחרות הצעירות שלנו, אתה אומר, אוקיי, יש על מה לבנות, ואפשר לקחת דוגמה גם מהם.
טוב, נגמר לך החלון האירופי של ליגת האומות, איפה אתה בסוף השבוע, לליגה. מה אתה משדר?
כן, חוזרים לליגה, נהיה בריינה נגד מכבי חיפה בשבת, איזה ביום ראשון נשאר בפרמייר ליג, אז יש תמיד מה לעשות, זה הכיף בכדורגל.
בסדר, שיחקת אותה אתמול, באמת הבאת הנקודה. תבלולו.
תודה, חברים, שיהיה ערב טוב, תודה רבה.
כן. טוב, בוא נראה אריה, יש לנו עוד עדכונים בקטע הפגישה ב-16 בספטמבר, שזה אוטוטו, זה עוד 5 שנים. כן, אבל זה רק הבעלים, אופר ינאי, ייתכן שגם רמי כהן יצטרף.
הבא הם עשו לו טובה ומוכנים
להתגש? לא, זה פגישה עם אילן לייבי, מנכ"ל העירייה, אתה יודע, הוא היה עסוק.
כן.
אופר באמת רוצה לקבל סוג של פפיר, של נייר.
על מה? על ההרחבה של העולם?
כן, ברור. והוא מבחינתו, הוא כמובן מוכן להפקיד סכום כסף שיהיה מקובל כדמי רצינות. באמת, אני מניח...
הוא יממן את כל הסיפור?
לא, אני מניח, מה שאני שומע... זה שהוא ישקיע כ-150 מיליון שקל בבניית האולם.
מתוך?
זאת אומרת, העלות מוערכת ב-150 מיליון שקל, ההרחבה, הוא 100 והעירייה 50. זה מה שאני שומע, כי זה עדיין אולם, אתה יודע, בסוג של בעלות עירונית.
כמה זמן לוקח לבנות דבר כזה?
15-20 שנה.
אוקיי.
מתי בנו במשהו יותר מוקדם?
לא, אבל אני אומר לך, יש לי מחשבות נוגעות בכלל, על כל הקונספט של קבוצות אוהדים.
קודם כל, צריך רישיונות, ועדות, אתה בנית משהו בחיים,
לא, אני לא מדבר על...
גינויירים, זה...
עזוב אותך מהאולם. אני לא מדבר, אני מדבר בכלל.
הבנתי. עוזי דן, ספורט הארץ, הלאה, נרב טוב. בוא נדבר קודם כל על מה שקורה בדרום אמריקה. תשמע, אני קורא אותך ואחרים, וברזיל מפסידה 0-1 על פרגוואי, יש לה משהו כמו 10 נקודות מ-8 משחקים, אני טועה או צודק?
אתה צודק, יש לברזיל יותר מזה, 4 הפסדים ב-8 מחזורים,
כן.
שזה כמעט חצי דרך. אתה יודע, היו עשורים שברזיל לא הפסידה פעם אחת.
והיא במקום החמישי, זה מבחנים, נכון?
זה לא מבחנים, כי עולים עלינו על מ-32 ל-48, אז 6 עולות בדרום אמריקה, למזלה של ברזיל, כי אם היה כמו פעם 4.5, לא יודע מה היה קורה. תשמע, ברזיל בסוף עם 6-10, כשיש לך פירו, בוליביה כאלה, ברזיל תעלה בסוף, אבל היא נראית צריכה מאוד, ושוב, זה לא משחק בודד, זה לא יום ספציפי, ברזיל לא נבחרת טובה, והיא לא נבחרת טובה כבר הרבה זמן. אני מזכיר לך שפעם האחרונה שהם ניצחו נבחרת אירופית במונדיאל במשתבי נוקאוט, זה היה כשהם זכו בפני 22 שנה, וזה נורא מרשים שאתה מסתכל ואתה רואה ויניסיוס ורודריגו והנדריק בחוד, ואתה אומר ריאל מדריד, רגע וכו', אבל לא משחקים פה בריאל מדריד, שאר השחקנים הם לא ריאל מדריד, והקישור של ברזיל נראה כמו הצרות שלי, וגם מבחינת, קרא לזה אופי, קרא לזה...
המאמן הבטיח שהם מביאים את התואר.
המאמן, אז המאמן, אתה מבין שאתה...
מתי הוא עוזב?
הוא לא, הוא רק מונה, שאתה לא עברת רבע גמר 25 שנה, ובפעם האחרונה שכן עברת, אצלך בבית, קיבלת 7 חתיכות מגרמניה בחצי, אל תבטיח כבר, אל תבטיח, תעלה קודם למונדיאל, תשב בשקט, תנסה להיות עשירית, רבע ממה שברזיל הייתה פעם, ואתה יודע, כלב נובח לא נושך כמו שאומרים, הוא מדבר.
השאלה אם הכלב יודע.
הכלב בזירה היה לו. אוזי, גם ארגנטינה מפסידה 1-2 לקולומביה עם פנדל קצת שערורייתי, אבל
בסדר. ארגנטינה מקום ראשון בבית, עולה תעלה בקלות, היא ניצחה בכל המסגרות 11-12 משחקים רצוף. פנדל שם אפשר להגיד, כן, יש כאלה שישרקו, יש כאלה שלא ישרקו, עבר החליט שכן. בוא נגיד שארגנטינה, אתה יודע, קצת בכתה, אבל ראינו הרבה משחקים ש...
קולומביה אבל בהתאוששות
זכתה, בוא נגיד, בהפקר בדברים יותר שר. קולומביה נראה מצוין, קולומביה קודם כל היא כבר מקום שני בבית התורה האמריקאי, לא הפסידה לא יודע כמה משחקים. חמאס רודריגז שוב ושוב ושוב מראה בנבחרת שהוא פשוט שחקן פנטסטי. קולומביה אולי כרגע הנבחרת השנייה בטבעה בדרום אמריקה אחרי ארגנטינה, נצחה את ברזיל, נצחה את ארגנטינה. תשמע, אבל המוקדמות האלה בגלל שעולות שיש, אז חוץ מארגנטינה ואולי קולומביה שכבר בעצם מעשית עלו, יש לך שם אפשרות לכולם, דבר אורוגוואי פתאום עושים 3 תיקו רצוף, אבל למקום שלישי רביעי, אקוודור מנצחים, זה פתוח לחלוטין. תשמע, ברזיל תעלה, אבל לא יותר מזה.
עוזי, המון תודה.
ביי.
הטור של דני.
ועכשיו הטור של דבורים.
הפסדה של נבחרת ישראל 1-2 לאיטליה לא יכול להסתיר את העובדה שהנבחרת שלנו שיחקה כדורגל ולא התבטלה מול יריבה שרק ימים מעטים קודם לכן הדהימה בניצחון 3-1 על צרפת בפריז. את ההתחלה לכך זיהינו כבר במחצית הראשונה במשחקה מול בלגיה, ואם כי ישראל עדיין לא צברה נקודות בליגת האומות, הרי זו ישראל השונה לחלוטין מהנבחרת ששיחקה בקמפיין מוקדמות יורו 2024. השינוי הוא לטובה, והוא אף בבחינת בשורה חדשה לציפינו תקופה כה ממושכת. אפילו משחק ההגנה היה במגמת התקדמות. זאת כתוצאה ישירה משיתוף הפעולה של בן שמעון עם בלם מעבר של הנבחרת, אמיר שלח, התורם לה מניסיונו הרב. ברור שהפסד הוא אף פעם לא סיבה למסיבה, אולם דווקא משום שיחסי הכוחות בין איטליה לישראל היו ידועים מראש, בלט למרחוק השיפור בנבחרתנו. חתום עליו רן בן שמעון, נאמן להכרזתו לא לחפש תירוצים, גם כאשר חסרים בנבחרת בלמיה המנוסים, וכאשר מנור סולומון עדיין רחוק מאוד מיכולתו הגבוהה. רן העלה אל קר הדשא הרכב שעשה חיים לא קלים לאיטלקים. את אוסקר גלוך הוא שיתף רק במחצית השנייה, במסר לכל אחד משחקני הסגל. הכוכבים חייבים להוכיח את יכולתם בכל משחק ומשחק. נכון, השורה האחרונה הינה תמיד תוצאת המשחק, ואף אחד אינו מתגאה בהפסד המינימלי לאיטליה. גם בן שמעון מודע לכך שבסופו של דבר תידרש הנבחרת להציג קבלות, קבלות השונות מאלה שהציגה בעבר. אבל רן הוא מאמן שבזמן הקצר שעמד לרשותו עשה את המקסימום האפשרי. ואם ישנו מישהו שעדיין מעקם ולא בצדק את הפו מהיכולת שהציגה הנבחרת, שישאר עם אף עקום. לאחר שנים רבות ראה קהל הישראלי נבחרת שלא שיחקה כדי להחזיק בכדור ולעניו במסירות סרק, אלא נבחרת שמטרתה הייתה להגיע לעבר שער היריבה. זה לא היה פשוט מול איטליה, גם לא יהיה פשוט מול צרפת. אבל קרוב לוודאי שאת מקבץ הנבחרות האלה ישראל לא תפגוש בעתיד. שמחתי מאוד שרן בן שמעון ושחקניו הוכיחו שנבחרת ישראל חיה וקיימת. מי שתעיד על כך היא איטליה, שהזיעה מאוד בכל דקה ודקה כדי להשיג את הניצחון.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
אנחנו עכשיו עם שחקן העבר, אופר טלקר, שחקן נבחרת ישראל, שיחק בשלל קבוצות. היום הוא המנהל המקצועי של מחלקת הכדורגל בגדרה. אהלן טלקר.
היי,
ערב
טוב, מה נשמע?
בסדר, אז קודם כל, אתה עושה שם דבר מבורך, שאתה עובד עם ילדים, והיו שתי קבוצות ילדים, הפועל וביתר בגדרה, נפתחה קבוצת ילדים נוספת בשם ביתר ירושלים גדרה, ואז יש מצב, כמו בכל באמת השטייטלים כאן בארץ, שאין מגרשים. ואי אפשר לשחק.
רון, קודם כל אנחנו מדברים פה, קודם כל, אם נדבר בכללי, אז מדובר פה בבעיית מדינה שלמה מבחינה ספורטיבית. אין מתקנים. פשוט לא יאומן. עיר כמו גדרה,
אז איך מרשים לפתוח קבוצות? באתי לאכול שם פעם.
תקשיב, רון, אתה חייב לראות את גדרה, איך התפתחה הזאת, עיר מדהימה. לא ייתכן שבעיר כזאת יהיה שני מגרשי שחבק קטנים, זאת אומרת ממש קטרגל קטנים, ואצטדיון אחד שאי אפשר לעלות אליו. כל כך הרבה תוספים, כל כך הרבה ילדים, ואין איפה להתאמן. עכשיו, לגופו של המקרה, אני נמצא במועדון שהוא הכי גדול בגדרה. כמעט 600 ילדים. כשש שנים עובדים יפה מאוד. השנה הגעתי לשם, לצערי, גם בעקבות המלחמה, נאלצתי לעזוב את סדרות, שאני גם מלווה אותם כרגע בהתאקלמות החדשה, אבל מגיע למועדון גדול מאוד, עם המון המון ילדים, וביום בעיר אחד יש החלטה ש... נכנס משהו חדש, עם כמות של ילדים מאוד מאוד קטנה, שפחות מקבל אותה כמות מגרשים. כאוס גדול בעיר, הורים, ילדים מתאמנים בקט רגל, דבר שבאמת קשה מאוד להסביר.
מה אומר שם ראש העירייה, שהוא ראש עירייה חדש?
כן, נכון, זה ראש מועצה חדש. אגב, אני לא מקומי.
זה מועצה מקומית גדרה?
נכון, ראש המועצה... אגב, אירון, אני לא מקומי, אז אני פניתי אליו ככה כמישהו ניטרלי שמסתכל מהצד כאיש מקצוע, ונתתי לו כמה דברים מניסיוני לבצע, אבל אני חושב, לצערי, אירון, היום, אתה יודע, אחרי שמסיימים בחירות, יש גם, נראה לי שאתה צריך כבר להתחיל לשלם את המחיר. זאת אומרת, אני לא רואה איך יכול להיות שיש 300 או 350 ילדים בבית ספר לכדורגל בקבוצה אחת, ובקבוצה חדשה שעוד לא נפתחה, אפילו יש 50 או 60 או 70 ילדים, אין לי מושג אפילו כמה, ומקבלים אותם שעות מגרשים. אני כרגע נמצא פה ומייצג.
אבל אני אומר, רגע, אני לא פוסל את המעורבות של ביתר ירושלים בגדרה וביישובים אחרים.
לא, הפעילות מבורכת אפילו יותר מזה. ביתר ירושלים הייתה עם הקבוצה שלי במשך 4 שנים האחרונות, ונפרדו מאיתנו השנה. ומה קרה? הלכנו, הבאנו את מכבי חיפה המדהימים שכרגע משעשים איתנו פעולה. זאת אומרת, כרגע בעיר יש את גם את בית ירושלים, שזו קבוצה מאוד קטנה, ויש את מכבי חיפה שזה אנחנו, שיתוף פעולה ענק, עם המון 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 ילדים. אבל אם אין מגרשים, איפה נתאמן, רון?
אופר, איפה תשחקו?
אופר, אי אפשר להמציא מגרשים מהיום למחר, וצריך להיות קריטריונים לחלוקת המתקנים, אני הייתי מעורב פעם.
אריה, תודה רבה לך שאמרת את זה.
אין,
תודה רבה לך.
ובטוח שיש איזה פוליטיקה מאחרי זה.
אריה, אני ממש מודה לך, היה לי קשה להגיד את זה, כי אני לא רוצה לפגוע באף אחד.
למה?
אבל לא יכול להיות, יש יחסיות. מזמינים עמותה ועוד עמותה, שואלים שלום, כמה ילדים יש לכם? יופי, קבלו מגרשים, כמה לכם יש?
100%.
קבלו בהתאם.
100%.
אז למה זה לא עובד ככה?
אני אגיד לך משהו, לא ניכנס עכשיו בפרטי פרטים, אבל אהוד אולמרט שהיה ראש עיריית ירושלים, הזמין אותי להשתתף בוועדה שקובעת את הקריטריונים איך מחלקים את הכסף בין האגודות בירושלים, בכל הענפים. אתה מבין, צריך לקחת מישהו אובייקטיבי, ולתת לו את הסמכות, ולהתחיל לעבוד בצורה מסודרת.
אבל אי אפשר להיות אובייקטיבי כאשר יש מאחרים לרוב במועצת
העיר. תמיד יהיו.
וראש העירייה...
אבל רון, אני רוצה להגיד משהו
שמאוד מאוד חשוב. מי שנפגע פה אריה, ומי כמוך יודע, כבר ארגנת כמה ליגות ילדים בישראל, זה הילדים, זה הכל. לא הפסקת סתם.
אבל העניין הוא שיש חלק מהאנשים אצלנו שכן בחרו בסער פינטו, שהוא יושב ראש המועצה, כן בחרו בו, וגם הם מתלוננים למה הילדים שלנו לא מקבלים מגרשים. כשהמגרשים, אגב, ישנם ופנויים. זאת אומרת, אם במגרש אחד יש 50 ילדים ומקבל 3 ימים, ובקבוצה אחרת יש 500 ילדים.
אני מבין, תאמין לי. אני, מה שאני אומר לך, מה שאני אומר לך, במקום לתבוע תנו לי מגרשים, תתבע לקבוע קריטריונים. נקודה.
אז מה שאתה אומר לי בעצם זה שראש מועצה מחליט הכל?
תמיד.
ככה זה.
תמיד, שמע, זה רעיס. רעיס על בלדיה.
זה אינטרס שלו, שזה לא
הוא קובע. אין קשר לכמות ילדים, זה מה שאתם אומרים.
לא, בטח שיהיה.
יש קשר רק לכמות אינטרסים, הבטחות, אתה מבין, מאחרים, וכל הדברים האלה, אני לא רוצה מה שנקרא להקצין.
אופר, באמת שאין לי מילים.
אופר, אתה צריך שיקבעו קריטריונים, נקודה.
על הכיפק. עופר, אנחנו נסייע ככל שניתן, אם תביא לי עוד קצת מאחרים באמת מהמועצה.
רון, אני קודם כל תודה לכם שהעליתם אותנו, ואני אשמח מאוד שתגעו אחרי הסיפור הזה.
אנחנו רוצים, אם תביא לי, ואנחנו נעקוב מחר. תשמע, אנחנו טובים במעקב.
אנחנו מאחרים.
אנחנו מאחרים, אנחנו טובים במעקב, בקללות, בהשמצות, כל הדברים האלה זה אנחנו.
ותכניס אותנו ב10%.
כן, ובסוף גנאי קטנה, אם אתה יכול לסדר לנו, גם יהיה טוב.
התגעגעתי
אליכם באמת. יאללה.
יאללה, תודה, ביי.
יש לנו תוצאה בשבילכם, גליל עליון 50, גלבוע גליל 32,
אריה. תוצאה סופית, אמרתי לך.
זה נראה לי לא טוב, אנחנו בסך הכל התחלנו את הרבע השלישי, אבל עכשיו אנחנו עם סורוקמן, ערוץ הספורט, אהלן.
אהלן, ערן.
אהלן, מעניינים.
למרות שחשבנו באמת שה-NBA תקים סוף כל סוף איזו התנחלות באירופה, או משהו קרוב אלינו וכאלה.
אין מצב כזה?
אין מצב, אדם סילבר אומר שעדיין לא מדברים על התרחבות הליגה. אבל, ייתכן שיגיעו לזה בהמשך. למה שירחיבו שיש כל כך הרבה כסף? תסביר לו סורוק.
נכון.
להסביר לסילבר או להסביר לאריה?
תסביר גם וגם.
לא, יש כל כך הרבה שחקנים אירופאים ב-NBA.
לא, אני חושב שקודם כל, האקסטנשן שהוא דיבר עליו זה עוד לא אירופה. זה קודם כל ארצות הברית, וקודם כל סיאטל וגאס.
למה? לא דיברו על וגאס ודיברו על מקסיקו, אבל עכשיו אם טראמפ, אבל אם טראמפ יבחר, אז מקסיקו זה יהיה בערך 2060.
תראו, בגדול הליגה כן, קודם כל הליגה כבר התחווה למקסיקו, לא ב-NBA עצמה, אבל בג'יליג יש כבר פוזון ממקסיקו, מקסיקו סיטי קפיטנס, היא כבר משחקת שם, ומין הסתם ה-NBA, אתם יודעים, פה הרבה דברים, היא שולחת גשושיות, ויש לה ל-NBA כל מיני ליגות בת, ליגות קטנות יותר כמו ה-WNBA או ה-G-League, שבהן אפשר לבדוק כל מיני דברים, אחרי מ-challenging ופעלה בדברים אחרים. אז מן הסתם במקסיקו סיטי, כנראה שזה גם יותר קרוב, יש למקסיקו סיטי באופן כללי, אם מדברים בצווח הרחוק, אז אני לא חושב שה-NBA תשטח לעצמה.
הגיעו שם להסכמים עם ארגוני הפשע שהכל יהיה בסדר, והם לא לוקחים גנאיות וחרות?
אולי יקראו להם, לא יודע איך יקראו להם. בכל מקרה, סיאטל או ורגאס או קנזס סיטי או וירג'יניה ביץ' או מקסיקו סיטי, מה שלא, בתוך ארצות הברית זו תהיה פחות בעיה, ושם בעיקר יש כנראה, יש את ההוגה הגדולה יותר מן הסתם הסכמי הטלוויזיה החדשים, אבל גם הקבוצות רוצות לוודא שבאמת ההשקעה שלהם נשמרת, שלא יצטרכו לוותר יותר מדי כישרונות. אני עדיין חושב שבסופו של דבר ה-NBA כן.
ורגאס אבל זה סיפור טוב, אם אני רואה את האוקי והפוטבול, תשמע, האוקי כבר השיגו גם תואר.
ואם מדברים על ה-NBA, באלופת WNBA בשנתיים האחרונות, נכון. מלס וגאס אייסז, וזה באמת עיר ש...
ויש לך גם את UNLV, הקולג', יש שם מספיק סחורת של ספורט למדינה, שיש לה הרבה מה להציע לו את ספורט ממוצע.
לגמרי, אז שוב, זה יקרה כמו שזה נהיה מתישהו, רק שה-NBA בינתיים עדיין ממשיכים לדחות את זה, ובהתחלת סילבר אמר ש... קודם רוצה לפתור דברים כמו הסכם השכר וכמו זכויות השידור, אז פתרו את זה, פתרו את זה, ושוב, הוא לא אמר שזה יקרה, הוא אמר שזה עוד יעלה במהלך העונה, ואם זה יעלה במהלך העונה...
אבל אתה יודע, יש הבדל...
אבל ברגע זה עולה רק במהלך העונה, זה עניין שלוש שנים ליישם.
פה יש לך יורוליג מוכן, כאילו, שאתה צריך רק...
וזאת עוד אחת מהסיבות. קודם כל, היורוליג זאת ליגה טובה, ליגה כנראה השנייה בטבעה בעולם היום, לא חושב שיש על זה ויכוח, וליגה שבאמת יש מעבר מאוד גבוה ותחוף של כישרונות בינה לבין ה-NBA.
נכון.
אבל השטאפ של ה-NBA הוא עם הליגה האוסטרלית.
הליגה האוסטרלית היא לא רק. קודם כל יש להם את השותף עם הליגה האפריקאית, שזאת ליגה שהאמריקאים עצמם הקימו בהשקעה ביתר של בחור בשם ברק אובמה, ובין היתר הם כבר מתחילים לייבא משם שחקנים ל-NBA. זאת ליגה, אפריקה זאת יבשת שבה כדורסל המאורגן, צד אחד יש שם הרבה כישרונות, הרבה גם שמגיעים ל-NBA, כולל MVP מסוים, מהשנים האחרונות, ומצד שני זה, בוא נגיד, זה לא ליגת אלופות אפריקאית בכדורגל שיש שם איזה מסורת או משהו כזה, אז הם באמת הקימו את ה-BIA לפני כמה שנים. היא עובדת נחמד.
ברוך.
יבואו משם, אז אני חושב עדיין, ויש שם את העניין של אזורי זמן, רק נגיד, עדיין לא נמצא דרך לגבור על ג'טלג, כשטפס מלונדון ללוס אנג'לס.
אתה יודע, כמו שסבא שלי היה אומר ביידיש, money talks, bullshit works.
וסבא שלי היה אומר שנשארו לנו 10 שניות.
כן, סורוקה, תודה. תודה. אנחנו מסיימים, שימרו על עצמכם, אל תסמכו אפילו לשנייה שבן גביר ישמור עליכם.
קחו את התרופות בזמן.